בימים האחרונים היינו חשופים למתקפה סביב נושא שכן או לא קשור לקדושה ולצניעות. בעקבות או ביחס לכנס, אבל זה גל שבעזרת השם חולף ונעלם. יש גלי מתקפה אחרים שהם הרבה יותר חמורים, בעזרת השם גם הם כגלים באים והולכים ונעלמים ולא יישאר מהם זכר, אבל בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, יש מתקפה לא פשוטה כנגד כל נושא הטהרה של מספרה לשבעת ימים ואחר תטהר, כל הנושא של ספירת שבעה נקיים. יש המעזים לערער על ההלכה הפסוקה שבנות ישראל נהגו, קיבלו ונקבעה להלכה, ועל הדברים ידבר הרב אריה כץ מרבני המכון רק 20 דקות, למרות שהוא יכול לדבר על זה גם כמה שעות טובות.
טוב, כפי שהרב אליעזר אלטשולר פתח, דברים שהיו מוסכמים בעבר בכלל שום שאלה, לצערנו הרב בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, פתאום מתחילים כל מיני אירורים ופקפוקים, ומה שעוד יותר גרוע, במקום ללבן את הדברים בתוך בית המדרש, מתפרסמים בראש חוצות, בכל מיני ספרים, בפורומים, באינטרנט, כל מיני מקומות. אז ראשית נתחיל בהתנצלות, גם כאן זה לא בית מדרש, אמנם הרב רייזמן הפך לשעה קלה את הכנס כאן לבית מדרש, אבל עדיין יש דברים שהם כל כך פשוטים שלא צריך לדבר עליהם בכלל. חוץ מזה יושב כאן מורי ורבי הרב יואל קטן שליטה, אני חושב זה היה בשנת תש"ע, יסלח לי הרב יואל אם אני טועה בשנה, שהוא כבר דיבר על הדברים האלה, אז למה צריך לחזור עליהם עוד הפעם? וכמובן, הלכה פוסקים בתוך בית המדרש, לא על גבי במות ציבוריות. ודבר אחרון, יש מה לדבר בדבר ששנוי בוויכוח, דבר שאין עליו ויכוח, מה צריך לדבר עליו בכלל? למרות זאת, בעצה אחת עם הרב מנחם בורשטיין שליטה, החלטנו שאי אפשר לשתוק. למה אי אפשר לשתוק? קודם כל, כשאדם, לצערנו הרב, זה לא רק אדם אחד, אלא כמה אנשים, שיודעים שהם לא פוסקי הלכה, ואומרים אנחנו לא פוסקי הלכה, אבל מנסים לעורר גל ציבורי שישנה פסיקה הלכתית מקובלת, אי אפשר לשתוק. כשמוציאים ספר, אני אומר, אולי הייתי צריך לכתוב את זה בסוגריים, שיוצא בהוצאת ספרים חילונית, ועצם הספר זה קריאה לציבור לחופף את הרבנים כדי לעשות מרד הלכתי, על זה אי אפשר לשתוק. כשבתוך הספר, ואני רוצה ללמד זכות, שהחצאי אמיתות וסילופים שמופיעים בספר לא נובעים מרוע לב, אלא נובעים פשוט מחוסר הבנה, אבל עדיין אי אפשר לשתוק. כשהספר מביא הוכחות לצדקת דרכו בטוקבקים שהופיעו באינטרנט, הנה יש לי רייטינג, אנשים תומכים בי, אז אני חושב שכבר עברנו את כל גבולות הטעם הטוב. במיוחד כשמלווים את זה במסע שיווקי ופרסומי, בכל מיני כתבות בעיתונים, אם דבר נכנס לעיתון, כן, רק השבוע אישה התקשרה למכון פועה ואמרה למכון פועה שידריך אותה איך לטבול אחרי סוף שבעת ימי נידה בלי לספור שבעה נקיים. וכשאמרו, שאלו אותה איזה רב התיר לך, אז היא אמרה, מה זאת אומרת? הרב רוזנק כתב ספר שמתיר את הדבר. אז עכשיו קצת נסביר. לפני מספר חודשים, אני לא יודע, מותר לעשות פרסומת, הרב מנחם? כבר טענות שכבר כמה שנים, הרב, כמו שהזכרנו, הרב קטן התמודד איתם מעל פני הכנס לפני שנתיים, אבל ישנם שלוש טענות, כי אם רוצים להתמודד, אז צריך להסביר קודם מה טוענים. אז יש טענות במישור ההלכתי, יש טענות במישור הרפואי, ויש טענות במישור הסוציולוגי. במישור ההלכתי, אז קודם כל, זה דבר שכולנו יודעים. אני מודה ומתוודה, אף פעם לא חשבנו שצריך להסתיר את זה, שיש דין תורה, שבדין תורה יש פרשה שמדברת על זווה, שזווה צריכה לספור שבעה נקיים, אם היא ראתה לפחות שלושה ימים דם, בזמן שלא אמור להיות הדימום. ויש דין נידה. נידה מדין תורה צריכה לטבול, אחרי שעוברים שבעה ימים מתחילת הווסת, אם כמובן היא נסתיימה הווסת. אמר רבי זרע, יש אומנם תקנה קצת יותר קדומה, נדבר עליה בהמשך, אבל אמר רבי זרע, בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים. ואז מה טוענים אותם אנשים? יש נשים שהביות שלהם חל מוקדם. אז אנחנו רוצים לזכות במצוות פרו ורבו, מצוות עשה מן התורה. אין ברירה. אז מוטב לעבור על איסור דרבנן שנובע מחומרת בנות ישראל, על מנת שיהיה אפשר לקיים מצוות פרו ורבו. עכשיו יתרה מכך, במאמרים ובספרים הם מביאים כביכול, כן? שיש פוסקים, מצטטים ציטוטים מתוך פוסקים שכתבו שבמקרים כאלה אפשר להקל באיסור דרבנן. אלה טענות כנגד נשים שהביות שלהם חל לפני סוף שבעה נקיים. אבל אמרו אותם אנשים, אבל יש ישנם הרבה נשים שלא יכולות להירות בגלל זה. בוודאי שאם חז"ל היו יודעים שישנה נשים שלא יכולות להירות בגלל דין זה, הם לא היו מקבלים את אותה חומרת בנות ישראל. הם עצמם לא היו מתקנים את התקנה הזאת. מלבד זאת, בלי קשר לשאלת הכרות הלכתית כן או לא, ישנם אנשים שנכשלים באיסורי כרת, כי הם לא מסוגלים להתגבר על עצמם. אם נקל עליהם בהלכה, נחזור לדין תורה, כן? נציל אותם מאיסורי כרת, כן? החומה גורמת לכישלונות מרובים, ולכן עדיף, כן? עדיף לבטל אותה כדי לא להגיע לכישלונות. יש לנו כלל שאין בית דין רשאי לבטל בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. היום אין לנו לא בית דין גדול, ובוודאי לא גדול בחוכמה ובמניין. לא נורא. מנהגים אפשר לבטל גם בלי בית דין, לא תקנות גמורות. לא מדובר בתקנה גמורה. עד כאן טענות במישור הרפואי, ההלכתי. אבל יש גם טענות רפואיות. כן? הרי אם רוצים לבטל דין, צריך להוכיח שהרבה סובלים בגלל הדין. אז מביאים מחקרים שאחוז גבוה של נשים מבצעות לפני טבילתן, ונערכו מחקרים על כך, והתברר ש-25% מכלל בעיות הפוריות אצל נשים דתיות. דוקטור שרייבר, תכף אני אביא את המחקר שלך. אז טוענים שזה מגיע ל-25% מכלל בעיות הפוריות. ואם כך, אם נעשה חשבון שיש כך וכך אחוזים של בעיות פוריות בכלל האוכלוסייה, ומתוך זה רבע זה בעיות של הכרות הלכתית, אצל 5% מהנשים הדתיות יש הכרות הלכתית. לא יודע, אני חושב שאם אצל 5% מהנשים הדתיות היה הכרות הלכתית, מכון פרו היה מתמוטט מזמן מרוב עומס על כך שלא מצליח לעמוד בעבודה. גם ככה קשה לנו לעמוד בעומס הפניות, אבל אני אגלה לכם סוד, העומס לא נובע בגלל הכרות הלכתית. יש שאלות? עכשיו הטענה הכי חמורה, שבמהלך הדורות עם ישראל איבד מיליוני נפשות בגלל נשים שלא ידעו שהביות שלהם חל לפני טבילה ולא יכול להיכנס להיריון? עכשיו, אבל היום אפשר לפתור את הבעיה. אז טוענים אותם אנשים איך אפשר לפתור את הבעיה? באמצעות מתן הורמונים? נתינת הורמונים מסוכנת? מה, כולנו יודעים שלתת הורמונים זה מסוכן? איי, מיליוני ומיליארדי נשים בכל העולם לוקחות הורמונים לצרכים אחרים, אם זה למניעת הריון, עדיין הגלולה למניעת הריון זה אמצעי המניעה הכי נפוץ בעולם. לוקחים הורמונים לתופעות גיל המעבר, לוקחים תרופות לדברים אחרים, לא רק לצורך פתרון בעיות רפואיות, אז לא, זה מינונים אחרים, זה זמנים אחרים, אי אפשר ללמוד מזה, זה יותר מסוכן, פחות מסוכן וכו'. וכאן יש לטענה המרכזית, לקיחת הורמונים לטווח ארוך ומחוץ לזמן הפוריות, לטענתם זה פחות מסוכן. אבל כשלוקחים בגיל הפוריות ולטווח קצר, הם טוענים שזה הרבה יותר מסוכן. וטענות במישור הסוציולוגי. מה הכוונה במישור הסוציולוגי? חום אדנות ישראל נובעת מהשפעה נוצרית של פרישות. כן, לא משנה שבאותו ספר מובא שהחומרה הייתה השפעה בבלית, אבל בעצם בבבל לא היו נוצרים, אז אולי החומרה הייתה השפעה ארץ ישראלית. זה שתי טענות שונות שמופיעות בגוף הספר. אולי בכלל בנות ישראל החמירו על עצמם, כי הם רצו למנוע הריון. לא היו גלולות, אז רצו למנוע הריון, ולכן החמירו על עצמן. אולי בכלל, הבעלים באותה תקופה היו בעלים נצלנים ואלימים. אז מה היה הפתרון לבנות ישראל כדי שלא יהיו כלי לספק את אהבותיו של הגבר? תשובה, אנחנו אסורות. אז ממילא, טוב, הבעלים הם אמנם רשאים בענייני היחס לאישה, אבל כנראה צדיקים בענייני הלכה, אז הם יקבלו את זה. אבל היום, להפך, היום הדין הזה, ככה לאותן טענות, מעודד עבריינות מינית. כן, פוגע בכבודה וצניעותה של האישה. והטענה האחרונה, אנחנו חיים בדור של גאולה, כשיבנה בית המקדש, יהיה צורך להבחין בנידה לזווה לעניין טהרות. ולכן בואו נעשה את ההבחנה כבר עכשיו. כן, הייתה איזה גברת שלא נזכיר את שמה, שאמרה, אם אנחנו היום לא נבטל את דין רבי זרע, אז סימן שאנחנו לא מאמינים שתבוא גאולה בקרוב. אז לכן, גם אני אחלק את המענות לשלוש מענות. המישור ההלכתי, המישור הרפואי, ובמישור הסוציולוגי אני לא רוצה לדון, כי אני חושב שלא צריך, אלא במישור החינוכי. טוב, אז קודם כל, לחומרת בנות ישראל קדמה תקנת רבי בשדות. התקנה הזאת היא אמרה שכל אישה שרואה אדם לפחות שלושה ימים צריכה לספור שבעה נקיים עוד לפני חומרת רבי זרע. לכן לטעון שכל זה רק חומרה, זה לא נכון. ב', גם אותה חומרת בנות ישראל נקבעה בגמרא ובשולחן ערוך כהלכה פסוקה, כן? ברמב״ם, ברמב״ן, מופיע שאין להקל בחומרה הזאת לעולם, כן? המילה לעולם מופיעה הן ברמב״ם, הן ברמב״ן. כאן לא הכנסתי, אבל בשולחן ערוך הוא כותב שמדובר בספק איסור כרת. יש פוסקים שלפי הטענות הקלו במקום הכרות הלכתית, זה לא נכון. בכל התשובות, ומי שרוצה מופיע בחוברת שחולקה גם כן, דיון באותן תשובות שכביכול מביאים לטענה הזאת, מדובר בסך הכל בדיון הלכתי, האם אפשר לצרף את העובדה שמדובר בתקנה דרבנן לצדדים אחרים שהם העיקר מהבחינה הזאת להקל. המקור הכי מפורסם אולי שדן בצורה מקלה בחומרת רבי זרע, במקום שבו יש הכרות הלכתית, הקונטרסי שיעורים של הרב גוסטמן זצ"ל, דן בשאלה האם אפשר להגיד לאישה שהדימום שלה נפסק אחרי ארבעה ימים, להתחיל לספור שבעה נקים אחרי ארבעה ימים, ולא לחכות ליום החמישי, כמו שהאשכנזים נהגו להחמיר. ולצורך הקולה הזאת, שעד, אגב, רוב הפוסקים הקלו בה, בלי קשר לשאלה של רבי זרע, כי זה לא קשור, הוא אומר, הוא מצרף גם את הדיון הזה. ולגבי הטענה שיש אנשים שנכשלים, בכל הראשונים תמיד מופיע, שלא מתירים איסור דרבנן כדי להציל אדם מאיסור דאורייתא. אבל עדיין נשאלת השאלה. אם נגדיר זוגות שנמנע מהם פרי בטן כחולים שאין בהם סכנה, זה לא פיקוח נפש, אבל חולי שאין בו סכנה, הרב גדעון ויצמן, אחד הרבנים כאן במכון, בעבר כתב מאמר שלח שעות לפוסקים, הרבה פוסקים הסכימו להקל ולהגדיר זוגות שלא זוכים לפרי בטן כחולה שאין בו סכנה לכל מיני דברים. אז למה לא נקל באיסור דרבנן כדי למצוא פתרון לחולה שאין בו סכנה? אז יש כאן שלוש תשובות. כל תשובה היא תשובה בפני עצמה. א', מקלים לפעמים באיסורי דרבנן רק שאין שום חשש דאורייתא. אבל ישנם ספקות רבים שבהם יש חשש איסור כרת. א', יש מחלוקת בין הראשונים איך מחשבים את ימי הנידה והזבה. לפי שיטת הרמב״ם, אין אישה שהיא לא לפחות ספק זבה ברור. מעבר לזאת, ממתי מתחילים לחשב את הימים של השבעה ימי נידה מהתורה? יש ספקות בנושא ההרגשות, ספקות בנושא הצבעים. כבר האמוראים כתבו שהם לא בקיאים בצבעים. איך אנחנו יכולים להחליט? מלבד זאת, ואת זה אומר הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, גם כשברור שאין איסור תורה, גזירות חכמים שנובעות מחמת הספק שיגעו באיסור תורה חמורות יותר מגזירות חכמים רגילות. וחוץ מזה, איסורי דרבנן, אני אומר, פחות חמורים, כגון אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה בשבת, מתירים רק שאין אפשרות אחרת להשיג את הפתרון בלי היתר. אבל כשיש אפשרויות אחרות, אין כזה דבר. ואנחנו רואים את זה גם במכון, ואומרים את זה בוודאות מוחלטת. כיום אישה שהבעיה היחידה הרפואית שהיא סובלת ממנה ומונעת ממנה להרות, זה שהביוץ חל לפני הטבילה, לא תהיה אישה כזאת שלא תיכנס להיריון. אם לא יהיה הריון, זה בגלל סיבות אחרות. אבל הסיבות האלה, תמיד אפשר לפתור אותן. וניגע במענה במישור הרפואי. בסוף המצגת אני אגיד את התודות לאלו שנעזרתי בהן, אין עכשיו ואין בעבר. אז קודם כל הזכירה כאן דוקטור שרייבר, במחקר המקיף ביותר, אני חושב, שכלל עיון ב-600 תיקים, התברר שבערך ב-80% מהפניות עקב הכרות הלכתית, כן? כלומר, האישה באה לרופא, לרופאה, ואמרה, דוקטור, הביוץ שלי לפני הטבילה, ב-80% מהפניות התברר שיש סיבה אחרת לחוסר הפריון. או שהביוץ מאוחר לטבילה, והבעיה עם הימים היא אחרת, שיש בעיה אחרי הביוץ, או שהביוץ לפני הטבילה, אבל הוא רק מהווה סימפטום של בעיית פריון אחרת כבדה יותר, כגון בעיות מכניות שגורמות לדימומים חזקים, שגם אם גם נשים שלא מקפידות את טהרת המשפחה לא יהיו בהיריון לפני שיפתרו להן את הבעיה הזאת. בעיות הורמונליות כמו פרולקטין גבוה, בעיות בבלוטת התריס, לא ניכנס, המאמר של דוקטור שרייבר שמפרד את הסיבות הללו מופיע בחוברת שחולקה. מלבד זאת, וזה אנחנו מעידים מניסיון, שפנייה לרב מלמדת פעמים רבות שהסיבה לטבילה המאוחרת היא לא בגלל בעיה רפואית, אלא לא בגלל בעיה הלכתית, אלא בגלל בעיה של חוסר מודעות להלכה. או אישה שלא עושה בדיקות כמו שצריך, או החמרה במראות מסופקים בלי שאלת רב, למרות שאפשר להקל בהם וכדומה. אנחנו יכולים להעיד בניסיון שלנו שאחוז גבוה, אולי אפילו למעלה ממחצית מהמקרים שבהם יש ביוץ, אך באמת יש ביוץ לפני הטבילה, באמצעות שאלת רב ופתרון הלכתי מתאים, מתברר שהייתה החמרה מיותרת ואפשר להתחיל לספור את שבעת הנקיים קודם. כן? הטענה שנשים איבדו בעצם במהלך הדורות הרבה ילדים, אין לה על מה להסתבך. כי על כל אישה שהביוץ שלה חל לפני הטבילה, יש הרבה מאוד נשים שהביוץ שלהם חל ממש סמוך לטבילה מאחריה, ודווקא אם הטבילה הייתה מוקדם יותר, ישנו סיכוי שעד שהיו מגיעים למועד הביוץ, כבר היו מפספסים, כן, במרכאות את הביוץ, בגלל חוסר תזמון מתאים של חיי אישות. לגבי המענה במישור הרפואי, אגיד רק את מה שאמרו לי כמה רופאים, אני לא רופא, אני רק מצטט רופאים. אישה שלא נמצאת בסיכון רפואי ספציפי ללקיחת תרופות, יותר מסוכן ללכת למקווה, כי במקווה יכולה לי, בדרך יכולה חס וחלילה להידרס, או אולי אפילו עמוד חשמל עלול ליפול עליה מאשר לקחת הורמונים. לאחרונה התפרסמו מספר מחקרים ששוללים את הקשר בין מתן אסטרוגן, כשזה רק אסטרוגן, לעלייה בסרטן השד. לקיחת הורמונים לטווחים קצרים ובתקופת הפוריות היא לא יותר מסוכנת מטווחים ארוכים ובתקופות רחוקות מהפוריות. ואני אצטט, אני לא אגיד מי אמר לי את זה, אבל לפחות שני רופאים אמרו לי שמי שחושב שהורמונים לתקופה קצרה ובגיל הפוריות הם יותר מסוכנים, לא מבין כלום ברפואה. שוב, אני גם לא מבין ברפואה, אני רק מצטט מה שרופאים אמרו לי. גם כשאסור מבחינה רפואית לתת תרופות לדחיית ביוץ, ישנם פתרונות נוספים במסגרת ההלכה שלא ניכנס אליהם כרגע. רק כמה מילים במישור החינוכי. בשנים האחרונות יש פריחה עצומה של לימוד תורה בציבור הרחב. אבל לצד התופעה הזאת של פריחת התורה, נוצר לעתים מצב של שטחיות בעומק הלימוד והפסיקה. וכמו שלרב אסור לרשום תרופות, ככה גם לרופא אסור לפסוק הלכות. ובוודאי ובוודאי שהפורומים באינטרנט זה לא המקום המתאים לפסוק הלכה. כשיש בעיה הלכתית, בעיה רפואית, חובה ללבן את השאלות בתוך בית המדרש, והשאלות האלה מלובנות בתוך בית המדרש, וככה נעשה מאז ומעולם. כל מי שרוצה מוזמן להיכנס ולהשתתף בדיון ההלכתי, אבל לדעת את מקומו בדיון. ובסופו של דבר, פסיקת ההלכה שמורה לפוסקי ההלכה שהם המומחים המקצועיים בתחום זה. לסיכום, הצורך לשמור שבעה נקיים מן הדין ברור ופשוט, ואין שום מקום להקל בכך כיום. אנחנו מתפללים לבניית בית המקדש וחידוש הסנהדרין בכל יום ויום, שתכריע בכל הדינים לגבי ענייני טומאה וטהרה, אולם שאיפה זו אסור לה שתשפיע על פסיקת ההלכה המעשית כרגע. דיונים תיאורטיים כן, אבל שינויים מעשיים, כי בעזרת השם יבדל בית המקדש, וגם אז לא ברור אם הדין ישתנה ובאיזה אופנים, אסור שזה ישפיע על זה כרגע. רק עודה לכל מי שנעזרתי בו, אין היום, אין ששמעתי פה בעבר, הרב מנחם בורשטיין, הרב עזריה אריאל ממכון המקדש, הרב שמואל אריאל מישיבת יתניאל, מורי ורבי הרב יואל קטן, דוקטור חנה קטן, פרופסור פסח קליימן, דוקטור יעקב רבינזון, דוקטור חווה יל שרייבר, ולקהל על ההקשבה.
תודה רב קץ. הרב איגרא, אב בית הדין בבאר שבע, נדרש גם הוא לסוגיות שבית המדרש שלהן הוא במכון פועה. בשאלת קביעת מעמדו או כשרותו של הבא להתחתן, יש שאלה כבדה שקשורה לטיפולים שונים של הגבר. האם ניתוחים, ביופסיות שמיועדים לשיפור יכולת הפוריות של הגבר, האם אינם פוגעים בכשרותו לבוא בקהל, מדים פצוע דקה או קרות שופחה? בהחלט שאלות קשות. בחלק מהניתוחים נדרשנו כרבני המכון להיות לא פעם בחדר הניתוח על מנת לתת את ההנחיות לרופא תוך כדי ניתוח, במה, איך לחתוך, במה לגעת, במה להיזהר שלא לפגוע, על מנת שגם ילד שזקוק לניתוח בגיל 7, 8 או 14 שלא ימצא את עצמו כעבור שנים במצב שיגידו לו אינך רשאי לשאת בת ישראל. והמקרים הם לא פשוטים. לפני שנים שמענו גם אמירה שבמצב של לקיחת ביופסיה מגבר, שכרוכה, כפי ששמענו כבר קודם, בפתיחת האשך ונטילת רקמה, יש מי שאמר, גם במידה ואפשר יהיה לקחת את הזרע ולהוליד או ליצור מצב של הריון ולידה, ייתכן שהאדם הזה זכה בבן, אבל יצטרך לגרש את אשתו, כיוון שיהיה אסור לחיות איתה בעקבות הפרוצדורה הזאת. כמובן שזו דעה הלכתית מסוימת. שמענו גם טענה שכיוון שהניתוח הזה בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, מיועד לצורך הגברת הפוריות, או לצורך קיום מצוות פרידה ורבייה, אין כאן הכנסה למצב שבו יהיה אסור באשתו, אבל בהחלט הדברים לא קלים, דורשים הרבה ידע, הרבה דיוק והרבה הכוונה נכונה, אבל בסופו של דבר לפעמים הדברים מגיעים בכל זאת לבית הדין, וצריך גם הכרעה של בית הדין. הרב יגרא, בבקשה.
ערב טוב. קודם כל נפתח בכבוד אכסניה, רב בורשטיין, שאנחנו נעזרים בו רבות, ואני חושב שעם ישראל נעזר בו רבות, כל הצוות, הרב אליעזר אלטשולר, שאנחנו בקשרים קבועים. אני רוצה לפתוח בכמה מילים, שאני גם מספר הרצאות ששמענו עכשיו, רוצה לחזור ולהדגיש דבר שלדעתי אנחנו לא כל כך שמים לב אליו. אנחנו דיברו שמחכים לימות המשיח, מחכים למשיח, זה נכון, אבל אנשים, אני חושב, שוכחים שאנחנו חיים בתקופת משיח. זאת אומרת, אנחנו לא באים פה עכשיו מתוך חסידויות, אלא בזמן האחרון אני מביא שתי דוגמאות מאוד פשוטות. אנחנו קוראים כל שבת את פרק בהם מדליקים, צריכים לדעת שמאז כתיבת המשנה שבהם מדליקים עד לפני 100 שנה, זו הייתה המציאות שבה אנשים היו חיים. דוגמה מהלכות חנוכה, השולחן ערוך כותב הלכה, כותב אדם יש לו רק נר אחד, ידליק בו שבת או נר חנוכה. אומר השולחן ערוך, שלום ביתו עדיף, שזה הנושא שלנו, שהוא הדבר הראשון והעילאי. האמת היא שהיום אדם יכול להיות מציאות שיש לו רק נר אחד כי הוא שכח לקנות נרות, אבל הוא מדליק את החשמל, כל הבית שלו מלא אורה ושלום ביתו קיים, וצריך רק להדליק נר חנוכה, אולי לברך על החשמל בורא מאורי האש. אז זו דוגמה של הדלק, סליחה, להדליק, לברך על הדלקת נרות שבת אולי על החשמל. אבל זאת אומרת, השינויים הם שינויים עצומים, הם שינויים שלא ניתנים בכלל לתפיסה. אצלנו בכפר מימון פתחו חוות סוסים, לרכוב על סוסים. צריכים לזכור שעד לפני 100 שנה כל אחד היה לו 2 חמורים וארבע סוסים. היום אין סוסים, אלה ברכב אלה בסוסים, זה הכל רכבים, זה דבר שונה, אבל זה לא עולם, זה לפני 100 שנה רק התחיל. השינויים שקורים במערכות הרפואיות הם דברים שהם לא נתפסים. שמירת שבת כהלכתה שכולנו גדלנו עליה, שבו רב נויבירט שליטה כתב חידושים ככה לתרגם את ההלכה למעשה היום יום שלנו, כבר היום הוציא עוד מהדורה שנייה, כי די, הילדים שלנו כבר לא יודעים מה זה הסימון שמתלפנים ממנו. זאת אומרת, הדברים משתנים בצורה נוראה. נוראה לחיוב, אבל צריכים לדעת שהדברים הללו משתנים. אנחנו עוסקים בנושא שהאמת היא שבאמת הרב אריה כץ פנה אליי באיזושהי שאלה חמורה בנושא של ילד שנולד עם עברי המין בצורה משונה, מה מותר לעשות ומה אפשר לעשות. לא עניתי לו, כי זה נושא שהרגשתי שצריך להיכנס אליו לעומק ולא היה לי את הזמן, אבל אחרי שהתבקשתי לדבר אמרתי בוא ניכנס, נחזור ונשנה פרק זה. בתורה ישנם 3 פסוקים שעוסקים בעניין של איסורי קהל. לא ייקח אחרי שכתוב לא ייקח את אשת אביו, לא יגלה כנף אביו, לא יבוא קרות שופחה ופצוע דקה וחוץ שופחה בכלל השם, לא יבוא ממזר בכלל השם, ואחרי זה כתוב לא יבוא המוני ומואבי בכלל השם. המוני ומואבי, כבר כתב הרמב״ם, שהתבלבלו האומות, זה לא שייך לדורנו. לא יבוא ממזר בכלל השם, גם הנושא הזה עבר לדעתי שינוי גדול מאוד. חלק מהדברים שדיברו עליהם והזכירו אותם, ההפרדה היום שקיימת בגלל כל מיני אמצעים טכנולוגיים, בריאותיים, הורמונים וכדומה, בין יחסי האישות לבין העניין של ההולדה, והוא מצב, לדעתי מבחינה זאת של, אפשר לומר ברוך השם, שיש פחות בעיות של ממזרות. אבל מצד שני, התעוררה בעיה קשה מאוד, שמכון פרועה עושה גם בה ולא רק היא, וגדולי דורנו עוסקים בה. היום קיימת בעיה או מציאות שהיא לא בעיה, של הפריה, שהפריה שאישה מקבלת הפריה מגבר זר, והאם הוולד הזה ייחשב כממזר או לא ייחשב כממזר, זו שאלה קשה ומסובכת. זו שאלה קשה ומסובכת. אנחנו נתקלנו, יש סיפור עכשיו שהגיע לנו בית דין הגדול, איזה דיון, היה לנו סיפור מעניין, תראו לאן זה מגיע. היה סיפור של ירושה שהייתה בבית הדין בבאר שבע, והיה פה ויתור של הבעל לאישה, הוא ויתר לחלק בירושה, אחר מכן התברר שמדובר בביטוח של כסף גדול מאוד, והבעל טען שהוא לא התכוון בביטור שלו לוותר על זה. צערנו הזוג הזה מגיע לידי גירושין, הבת שלהם כמו שלנו נהרגה בתאונת דרכים. אז בית הדין פסק, וזה היה גם בעליון, שבאמת צריכים לחלוק את הירושה הזאת. באה אמא אחר כך וטוענת, תשמעו, הכל יפה וטוב, אבל הילדה הזאת נולדה מהפריה מלאכותית, לא מהזרע של האב, לא הזרע של האב, לא מגיע לאבא חלק בירושה. ועכשיו הנושא הזה לא נגמר. זה רק דוגמה לבעיות שאנחנו מתמודדים איתן היום הזה. החלק כשאנחנו מדברים על הפסוק, לא יבוא פצוע דקה או חוט שופחה בכלל השם, צריכים לדעת שישנם כמה מישורים של בעיות שהם למעשה בעיות הלכתיות במערכת הזוגית בין הבעל לאישה, שמופיעים באבן העזר ונידונים בהרחבה הרבה פעמים בבתי הדין. ישנה בעיה שהבעל לא יכול לקיים יחסי אישות. ישנה בעיה שהבעל יכול לקיים יחסי אישות, אבל הבעל לא יכול, הוא לא פורה, הוא לא יכול להפרות את אשתו, הוא לא יכול להביא ילדים לעולם. וישנה הבעיה השלישית, שהיא מופיעה בפסוק, לא יבוא פצוע דקה או חוט שופחה בכלל השם. אנחנו רק ניגע בקצרה בשני הנקודות הראשונות שבאמת לא קשורות ישירות לפציעה פיזית בעבר הרבייה הגברי, אבל צריכים לדעת שישנם בשולחן ערוך הלכות, אישה יכולה לבוא ולטעון מלשון הגמרא, ההלכה, בעלי אינו יורה כחץ, אין אפשרות לפרוט. שולחן ערוך פוסק שאם אחרי 10 שנים האישה באה, האישה לא מחויבת בפריה ורבייה, ואומרת אני רוצה שיהיה לי בן להישען עליו, אז הטענה מתקבלת ואפשר לכפות את הבעל לגרש את אשתו. השולחן ערוך כותב, אבל אם הוכחה הכרות גם לפני 10 שנים, אז אפשר גם לפני 10 שנים. ושוב פעם, אחת הדוגמאות היום ישנם אפשרויות של ספירת זרע ודברים כאלה שאפשר להוכיח עוד קודם שהבעל, למרות שיכול לקיים יחסי אישות, הוא לא יכול לגרום להפריה. אבל שוב, אנחנו נתקנים פה בבעיה מצד הפוך. מצד השני, יכולים להיות היום הפריות גם מזרעו של הבעל והפריה מלאכותית. איך נתייחס לזה? האם האישה יכולה להגיד, אני לא רוצה להתעבר לא בדרך כל הארץ, אלא בדרכים שונות ומשונות, ולדרוש גט? זה החלק הזה. בעל שאינו יכול לקיים יחסי אישות כלל, אז האישה יכולה באופן מיידי לדרוש את גיטה ולהתגרש. כמובן שהבעל חולה, ישנה תקופה מסוימת של הבראה וכדומה, אבל האישה יכולה לדרוש את להתגרש מבעלה. אבל שני הדברים הללו, זה האישה יכולה לדרוש. הנושא השלישי, שלא יבוא פצוע דקה או חרוט שופרה בכלל השם, הוא נושא הרבה יותר חמור. הוא נושא שבו בעצם יש איסור, כמו הפסוק שלאחריו, והרבה הלכות נלמדות אחת מן השנייה, לא יבוא ממזר בכלל השם. זאת אומרת, יש איסור נישואין מן התורה לאדם שיש לו פגיעה בעברי הרביעה שלו, שאסור לו להתחתן עם אישה שהיא קהל השם. יש אפשרות של בנושא של גרים, מישהו שלא בקהל השם, שיש אפשרות להתחתן, אבל זה נושא קשה מאוד. הנושא הזה, לכאורה, הוא דבר שהוא רק לפני הנישואין. אבל המציאות היא לא כזאת. אמנם יש שיטה אחת, בעל הספתי חכמים רוצה ללמוד בשיטתו של רש"י, שבאמת אם בני זוג נישאו ולאחר מכן קורית בעיה שפגיעה לבעל בברי המין, לא חייבים להתגרש. אבל בעל הספתי חכמים הזה נדחה על ידי כל האחרונים, לדעתי לא כאן המקום, אפשר להוכיח מרש"י עצמו שהוא לא סובר כך, אבל כולם פוסקים שזה איסור שהוא חל גם אחר הנישואין. לכאורה זה נראה איזשהו לאו שקוראים אותו נדיר. כמעט לא יכול לקרות דבר כזה שזה יקרה. איך זה קורה, באיזושהי תאונה זה יכול לקרות. אבל שוב, כמו שאמרנו, עם כל השינויים הגדולים שקורים בשנים האחרונות, למעשה הבעיה הזאת של פצוע דקה או חרוט שופחה הפכו להיות בעיות אקוטיות וקשות שעמדו לפתחם של גדולי ישראל לדון בהם ולפתור אותם. כדי להיכנס לנושא הזה, אני רוצה רק להקדים נקודה אחת הלכתית מאוד קריטית בנושא הזה של פצוע דקה או חרוט שופחה. השולחן ערוך, אם נקריא את דבריו של השולחן ערוך, השולחן ערוך כותב, איזו פצוע דקה, כל שנפצוע ביצים שלו, וכרות שופחה כל שנחת הגיד שלו, ובשלושה איברים אפשר שיפסל הזכר, בגיד, בביצים, ובשבילים שבהם מתבשל שכבת הזרע. כיוון שנפצע אחד משלושת האיברים אלו או נחרט וכולי, הרי זה פסול. השולחן ערוך ממשיך, כל הפסול שאמרנו בעניין זה שלא היה בידי שמיים, כגון שקרתו אדם או יקעו קוץ וכדומה. אבל אם נולד קרות שופחה או פצוע דקה, או שנולד בלא ביצים, או שחלה מחמת גופו ובטלו ממנו איברים אלו, הרי זה קשר לבוא בקהל. זו שיטתו של הרמב״ם. זאת אומרת, למעשה, אומר השולחן ערוך, ישנה האיסור שפצוע דקה, הוא קשור לשלושה איברים בגופו של האיש, באשכים, בגיד, ומה שנקרא בשבילי הזרע שמובילים את הזרע. ישנה מחלוקת שהשולחן ערוך מביא אותה, שיטתו של רש"י הרבה יותר מחמירה, שלפי שיטתו של רש"י רק רעמים וברד ומאי אמו. אבל אם אדם על ידי מחלה הפך להיות אחד נקרות שופרה וכדומה, הוא אסור לבוא בקהל. רוב הפוסקים, למעשה להלכה, נפסק כשיטתו של הרמב״ם, שגם כאשר המציאות הזאת היא קורית על ידי חולי, אז זה נקרא בידי שמיים, ופצוע דקה או חוט שופרה שנגרמו על ידי שמיים, מותר לבוא בקהל. אז כמו שאמרנו, השולחן ערוך והדוגמאות שהוא מביא, אלה דוגמאות פיזיות שהיו מאוד דומיננטיות. אבל בשנים האחרונות לפתחם של גדולי ישראל הופיעים בעיות חמורות מאוד של הנושא הזה. הבעיה אולי, אני לא יודע, זה ממש בהתחלה, בפעם הראשונה אולי שנידונה אחרי השואה, על ידי הגרמנים ימח שמם וזכרם, חלק מהדברים שהם עשו, הם הביאו את הגברים הקרנות וגרמו לחיתור של שבילי הזרע. רק אנחנו צריכים קצת להסביר, כמו שאנחנו צריכים קצת להסביר את המערכת הרביעה הגברית בקצרה, אנחנו רבנים ולא רופאים, אבל הזרע נוצר באשכים, ישנם שבילי הזרע, ששבילי הזרע הללו עוברים לתוך גופו של האדם, ובמקום שנקרא הרמונית או הפרוסטטה, שם ישנו חיבור שהוא אחרי כיס השתן של האדם לכיוון היציאה של האדם, באותו דרך שבה יוצא השתן, גם באותו דרך יוצא, זה מתחבר שם אל אותו מקום, וגם הזרע יוצא. זה בעצם אותו, למרות שבפוסקים יש לנו את הדיון בדבר הזה, במציאות, אבל זו המציאות הקיימת, שעל ידי כך, למעשה, בשעה שאדם חי עם אשתו, אז נוצר התכווצות שהשתן לא יוצא, והזרע יוצא במקומו, והוא כך על ידי אדם בא לשתו, וכמובן גם כך על ידי כך נולדים הילדים וכו'. הגרמנים ימח שמם חתכו על ידי כל מיני הקרנות, בעצם גרמו בתוך הבטן לחיתוך של שבילי הזרע. הבעיה הזאת של חיתוך שבילי הזרע היא גם בעיה, הייתה אז בעיה, בעיה שנייה שקיימת, זו בעיה שנוצרת על ידי הבעיה המפורסמת שנקראת עצירת השתן, קראת בחולי עצירת השתן שמופיע בפוסקים, שהיום הוא גם כן נקרא איזושהי לגידול של ההרמונית, שהדבר הזה בעצם יוצר מציאות שבלוטת ההרמונית, שהיא בעצם מקיפה את אותו מעבר של הצינור הזרע והשתן שיוצא מן האמה החוצה, היא לוחצת שם על המעבר, ויוצא מצב שאדם לא יכול לתת שתן. והדבר הזה, קראתי ככה באנציקלופדיות, הוא דבר שהוא מגיל 50 נמצא 40%, מגיל 60-70%, זה דברים שהם, הגברים סובלים בהם מאוד, וכאשר, אני לא יודע כמה שנים הניתוחים הללו קיימים, אבל גם הוא עבר כמה שלבים של ניתוחים. הניתוח הוא בעצם מה שנקרא ניתוח של הוצאת ההרמונית. כאשר מוציאים את ההרמונית, היה גם תקופה שהיה ברור לרופאים שצריך גם לחתוך את שבילי הזרע כדי שלא ייגרם זיהום, וגם בלי המחשבה הזאת, היום נוצר מצב שכאשר מוציאים את ההרמונית, נוצר מצב שבו ישנו חתך שעושה שני דברים, או חיתוך של הצינורות הזרע, ודבר נוסף שקורה, בעצם כאשר אדם רוצה לבוא על אשתו, אז הזרע הוא נכנס פנימה לשפוחית השתן במקום לצאת החוצה. אלה בעיות שהן שכיחות, הן בעיות קשות מאוד. הבעיה הזאת אפשר לומר הצילנו החזוניש, שהחזוניש חידש, אני חושב שזה גם סברה, שכל העניין של הפגיעה בצינורות הזרע שהופך את האדם לקרות שופחה שאסור לבוא בקהל השם, זה דווקא בחלק החיצוני. אבל בחלק הפנימי שנמצא בתוך גופו של האדם, אולי זה דומה לתוך גופה של האישה שאין בה איסור לבוא בקהל השם, אז אין איסור, וגם אם נחרט, כמובן שזה איסור סירוס, אסור לעשות אותו, אסור אותו מדאורייתא או מדרבנן, אבל אם הוא נעשה לצורך רפואי, הוא לא הופך את האדם, האדם יכול להפך להיות עקר, אבל הוא לא באיסור שלא יבוא פצוע דקה או חוט שופרה בכלל השם, וכמובן שלא צריך לגרש את אשתו, וגם הוא הפוסקים, לא המקום כאן להאריך, שגם זרע שלא יצא החוץ אבל לא נשפח לבטלה, אין פה איסור של הוצאת זרע לבטלה. זה החלק ההתמודדות בחלק הראשון של הבעיה הזאת. ישנה בעיה נוספת, שהיא הבעיה בעצם של האשכים עצמם. שוב, בגלל כל הבעיות המודרנה היום, ודאי למחלות האלה היו גם קודם, אבל ישנם כמה סיבות שמביאות לעניין הזה של קריטת האשכים, לפעמים זה גם קרה בעניין הזה של הפרוסטטה, אבל לפעמים זה קורה בגלל המציאות של הסרטן, שיש סרטן באשכים, אז פה יש חולי וצריכים לחוץ את האשכים, וזה לכאורה מוסכם על כל הפוסקים שאין בזה בעיה של קרות שופחה או פצוע דקה. אבל ישנה פעמים שלמשל בסרטן ההרמונית, בגלל שהסרטן כדי למנוע יצירת ההורמונים שנוצרים באשך, אז הרופאים קורטים גם את הביצים למרות שבהם אין מחלה. למרות שבהם אין מחלה, והדבר הזה נחלקו. לכאורה מהים של שלמה, מחת יצחק רוצה להחמיא, ואומר, תשמע, פה אי אפשר לקרוא לזה שיש חולי באשכים, ואם יקרטו אותם, זה ייחשב חרוט שופחה או פצוע דקה. אבל להלכה הרב שלמה זלמן אוירבך, ובדרך כלל בדברים האלה צריכים ללכת לכולה, כי זה ממש דיני נפשות, פוסק שלא. הרי הסיבה היא בסופו של דבר סיבה של מחמת חולי, ולכן גם אם קרטו את האשכים, זו נקרא פצוע דקה וקרות שופחה. ישנם כמובן דוגמאות נוספות של בעיות מן הסוג הזה, ואני חושב שהדבר הצעות למודעות של רבנים ושל פוסקים, כי הרבה אנשים, כמו שאמרנו, הרבה פעמים הולכים לטיפולים של טיפול של בעיות פרוסטטה. אני דיברתי בימים האחרונים עם פרופסור בכיר בעניין הזה, ויש כל הזמן שינויים בעניין הזה של הניתוח. יש סוג ניתוח היום, לא פה הפירוט, ודאי רבני המכון יכולים להפלות יותר טוב ממני, יש לו היום סוג ניתוח שהוא לא מצליח ב-100% מבחינת הבעיות שאנחנו דיברנו, אבל לפחות 50% מהמקרים הוא עוזר בעניין הזה שיש פחות פגיעה בצינור הזרע ובעניין הזה של השפיכה הפנימית וכל הדברים הללו. לכן הדבר הזה צריך להיות במודעות ציבורית של האנשים, של הבעיה והיכולת לפתור אותה. אני רוצה לסיים כאן רק להביא בכל זאת איזשהו נקודה הלכתית מעניינת שקשורה, ולדעתי היא צריכה להישאר פתוחה בכל העניין הזה של פצוע דקה או חרוט שופחה. ישנה מחלוקת מפורסמת שמופיעה גם כן בשולחן ערוך, בעניין הזה אני אביא את לשונו של השולחן ערוך. השולחן ערוך כותב, נחרטו הביצים או אחת מהם, או שנפצעה אחת מהם, הרי זה פסול. ואז מביא הרמ"א אומר, וכן עיקר, ולא כיש מתירים בעל ביצה אחת, אם הייתה שלמה וכו', לא נכנס לכל הפרטים. המחלוקת נובעת מסוגיית הגמרא. סוגיית הגמרא, הגמרא מספרת סיפור על אדם שהיה לו איזושהי פציעה באשכים, ואז מישהו אמר לאחד המוראים, הוא אומר, תראה, יש לו ילדים, הוא אמר לו, לך תבדוק ממי הילדים. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם הוא בעצם חוט שופחה או פצוע דקה, ויהיו לו ילדים. אומר רבנו תם במקום, אנחנו רואים מקרים רבים מאוד, שבהם אדם שיש לו רק אשך אחד, ויש לו ילדים. ואז למעשה, הדבר הזה נשאר במחלוקת. אבל לכאורה אפשר לומר, ככה גם אפשר לראות קצת מהאחרונים, שיסוד המחלוקת בדברים היא, האם בסופו של דבר פצוע דקה, לפי רבנו תם, זה תלוי בעניין הזה שלא יכול להוליד. ואם הוא יכול להוליד, אז זה לא יחשב פצוע דקה. ולא שיטה השנייה אומרת לא. ישנה פגיעה באיברי הרבייה, אף על פי שיכול להיות שהוא יכול להוליד, אבל זה פצוע דקה, ואסור לו לבוא בקהל. להלכה, האחרונים כולם שוב פעם הולכים לכולה כדעתו של רבנו תם. ושוב פעם נשאלת השאלה לפתחנו, האם ישנם היום הרבה מקרים, שבאמת צריך לחשוב על זה, שנכון, ישנה בעיה מערכת הרבייה, אולי מערכת חלקים חסרים, אבל האדם יכול לפרוט על ידי הפריה מלאכותית. אז אם אנחנו נגיד שבגלל שבאמצעים מסוים, בדרך מסוימת הוא יכול לפרוט, אז אולי הוא יצא מכלל פצוע דקה, ואם הוא יצא מכלל פצוע דקה יכול להיות שהוא מותר לו לבוא בקהל, אין לו את האיסור לבוא בקהל, הוא אומר לא. אבל בסופו של דבר זה הרי לא דרך כל הארץ, ועדיין הוא נכלל באיסור הזה, והדבר הזה הוא כמובן נתון לשיקול דעת, לפתחם של גדולי ישראל. ערב טוב.
תודה רבה לאוריגרה. הזדמנות נוספת לומר תודה בשם המכון, בשם ידידי המכון, לרב יואל ולרבנית הדוקטור חנה קטן על ההתגייסות הספונטנית והעוצמתית שלהם בשבוע האחרון כנגד הגלים השונים. הרב קטן ידבר כעת על סוגיה נוספת שקשורה לדין תורה והדין המעשי היום. כולנו יודעים שאישה אחרי לידה מדין תורה יושבת שבוע, סופרת שבוע או שבועיים, ואחר כך יש לה דינים של דם טוהר. היום דם טוהר איננו נוהג, ואנחנו נוהגים לשבת שבעה נקיים על כל דם שיהיה, אבל המציאות של דימומים אחר לידה קשורה גם לדין תורה הזה וגם לשאלות רפואיות מציאותיות שיש להם הקרנה והשלכה על הסוגיה ההלכתית והפסיקה ההלכתית שגם בה המכון גם אחרי שלב הלידה עדיין עסוק בשאלות של איך לטהר אישה לבעלה. בבקשה רבה.
שלום שלום. ברשות ידידי הרב מנחם, ראש מכון פועה והעושה ומעשה בנושאים האלה כידוע וכמפורסם לכל הנוכחים ולכל אלה שלא נוכחים כאן, ברשות כל הרבני מכון פועה וכל הקהל החשוב שנמצא כאן, הנושא שאני מדבר עליו עכשיו אין בו הרבה חידושים הלכתיים. יש את הסוגיה שנראה אותה בראשי פרקים, יש בה כמה נקודות מעניינות מבחינה הלכתית. אני מניח שלציבור תלמידי החכמים שמכיר את הסוגיה חידושים גדולים לא יהיו, אבל בהמשך בין בחיבור של הדברים לשאלות ההלכתיות המעשיות של ענייני טהרה של אישה חלידה, ייתכן שיהיו כמה חידושים. כולם מכירים את הפסוקים הידועים בתחילת פרשת תזריע. מדובר פה על דינים שבעצם לכאורה לא מעשים כל כך בזמן הזה, חלקם הגדול, מפני שבאו חז"ל והוסיפו והחמירו ועיגלו פינות ואישרו מעקשים בכל הנושאים האלה של תרת המשפחה, אבל יש את ההלכות היסודיות של אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים כי מנידה תבותה תתמה, זה דיני הנידה, ושלושים יום או שלושת ימים תשב בדמי תאורה, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי תאורה, ואם נקבת הלל ותמה שבועיים כנידתה, שישים יום או ששת ימים תשב בדמי תאורה וכו' וכו', כמו שכולם מכירים. וההלכה נפסקה אחרי סוגיות הגמרא שלא נדון בהם עכשיו, נפסקה הלכה לא כעיקר דין תורה. כל הולדת בזמן הזה הרי כי הולדת בזוג צריכה שבעה ימים נקיים, מחלוקת בגמרא ונפסק לחומרה, שההנחה היא בצד ספק דאורייתא, לא רק לחומרה מדרבנן, שכל אישה כי הולדת בזוג זה דין מדרבנן אבל שנובע מספק דאורייתא והכרע כאחד האמוראים, ולכן הנחה היא שכל אישה, גם אם היה אפשר לומר מדין תורה אחרת, היא טמאה כמו טומאת נידה רגילה בזמן הלידה, שצריכים שבעה נקיים. מוסיף הרמב"ם ואומר, ומנהג פשוט בשנער ובארץ הצבי ובספרד ובמערב, זה כל האזור המוסלמי בעצם. שנער זה בבל, ארץ הצבי ארץ ישראל, ספרד שאתה אז מוסלמית, והמערב זה ארצות צפון אפריקה. שאם ראתה אדם בתוך ימי מלות, ראתה אדם בתוך הימים האלה שבתורה כתוב שימי טהרה, אף על פי שראתה אחר שספרה שבעת ימים נקיים וטבלה, זאת כבר ספרה, הרי דיברנו על זה שהיא כבר יולדת נחשבת זווה, אז היא כבר ספרה שבעה ימים נקיים, ואם ראתה אדם אחר כך בתוך הימים האלה שימי טהרה, היא לא יכולה להקל, הרי זה סופר את שבעת ימים נקיים אחר שיפסוק אדם ואין נותנים לה ימי תואר כלל. חריגה מפורשת, הפך מעיקר דין תורה, ככה קבעו חכמים וככה אומר הרמב״ם. וממשיך הרמב״ם ואומר, ודין זה בימי הגאונים להתחדש. זה לא דין של חז"ל אפילו, לפי הרמב״ם, נראה עוד מה שיש שיטות אחרות. דין זה בימי הגאונים להתחדש, והם גזרו שלא יש שם דם תואר כלל. גזרה של הגאונים שנמחק דין תורה. זה שאלה מחשבתית אולי קצת קשה, אבל גם הלכתית קשה, כמו שנראה בהמשך. אבל כך אומר הרמב״ם, באו הגאונים וקבעו ההפך מדין תורה. התורה בפירוש התירה, באו הגאונים והחמירו. שזה שהחמירו בנות ישראל על עצמם בימי חכמי התלמוד, זה לא כולל את הגזרה הזאת. כי אינו אלא ברואה דם שהוא טמא, שיושבת עליו שבעה ימים נקיים. אז פה החמירו שגם דם נידה יהיה כמו דם זיווה, כמו שהעריך קודם הרב כץ. אבל דם שתראה בימי תואר אחר ספירה או טבילה, אין לחוש לו בכלל, לא מדין תורה ולא מדין דרבנן. עד כדי כך לא שמענו, עד כדי כך זה לא אפילו דין דרבנן, שממשיך הרמב"ם ואומר שם בהלכה זין, ושמענו שבצרפת בועלים על דם תואר כדין התלמוד עד היום, אחר ספירה או טבילה מטומאת יולדת בזוב, כי הרי בוודאי שזין נקיים פעם אחת אחרי הלידה, בוודאי צריך, כי כל ילדה עושה את האישה כמו זווה. אבל אחרי הזין נקיים הראשון, אם היא ראתה דם במשך ה-33 ימים הטהורים לזכר, או ראתה אחר כך במשך הימים הטהורים של הנקבה, האישה טהורה אפילו שיצא ממנה דם, ושמענו שבצרפת בולים על דם תואר, וזה לא רק צרפת, זה גם אשכנז, זה כל הארצות הנוצריות שם, שלא קיבלו את החומות של הגאונים, כדין התלמוד עד היום, אחר ספירה או טבילה, מטומאת יולדת בזור. ודבר זה תלוי במנהג. הרמב"ם אומר בצורה חד משמעית שזה אפילו לא דין דרבנן, זה תקנה של הגאונים. ממשיך הרמב"ם ואומר, וזה אומר את זה קודם בפרק ז', ימי לידתה עולים לה ספירת שבעה ימים נקיים, ואם ראתה בהם דם אין עולים לה ימי הראייה. פשוט מאוד, זה לכאורה הלכה פשוטה, 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 היא קשורה שוב בסוגיות הגמרא שלא נדון בהם עכשיו, אבל לכאורה זה הלכה פשוטה. אפשר לספור שבעה נקיים גם בימים האלה שהם ימי טהרה. ולאו קל וחומר הוא, מה היה בכלל האדם שם טהור? קל וחומר שאפשר להשתמש בימים הטהורים האלה כדי שיהיו שבעה ימים נקיים, לכאורה הלכה הכי פשוטה שאפשר. ובא גאות ממוניות, ולכאורה ממבט ראשון, מעריך להגיד למה רמב"ם צודק, מביא עוד גאון ועוד גאון ועוד ראשון ועוד ראשון, להסביר למה הדין הפשוט הזה נכון. כן פסק בשאילתא דרב אחא, אומר הגאות ממוניות, וכן הלכות גדולות דרב יהודה, שני הלכות גדולות. עכשיו הלכות גדולות של רבי שמעון קיירה והלכות גדולות של רבי יהודה, אז הוא אומר שאחד מהלכות גדולות, אז גם כן זה כתוב ככה. וכן רבנו סעדיה גאון בחיבור טומאה וטהרה שייסד שלא הגיע לידינו, וכן רך, וכן האלפסי הרי, וכן בערוך, וכן רש"י פסק כן, וכן פסקו כל הגאונים וספרי הפוסקים האחרונים דמי לידתה שאין רואה בהם עולים לה לספירת זיוותה. אז לכאורה השואל ישאל כשהוא מגיע עד כאן, מה יש פה להעריך כל כך הרבה שדין כל כך פשוט, גם כל הגאונים הראשונים מסכימים. בסדר, שמענו. כי מול כולם בא רבנו תם. ממשיך הגאות ממונית ואומר, ודלא כרבנו תם, שפסק כאבאי ולא כרבא, דאין עולים, דהיינו שימי הטהרה לא נחשבים לשבעה ימים נקיים. הימים האלה, ימים נקיים, אי אפשר לספור אותם. ופירש רבנו תם, דלמד של יעל כגם, היא למד של לידתה. זאת אומרת, כאן פוסקים כאבאי ולא כרבא. והם פרשו, כל הראשונים, כל הרשימה הארוכה של הראשונים, כאשר יש בסדר התנים והמוראים, זה ספר עתיק, אשכנזי עתיק, שמביא שם הרבה עניינים הלכתיים גם, ולא רק עניינים של היסטוריה, ובין השאר שם מפורש לנושא הזה, של יעלקה גם שכולנו מכירים מאלו מציאות ומהמקומות האחרים, והם פרשו כאשר יש בסדר התנים והמוראים, שהיא למד של לחי עומד מאליו, כדי פרשתי פרק בזל מלכות שבת, כך אומר הגות ממוניות, וממשיך ואומר, וכתב בספר המצוות שבצרפת נהגו להחמיר הועיל ונפק מפומד רבנותם. רבנותם גדול בעלי התוספות, כמו שאמרו עליו חבריו ותלמידיו, ליבו כלב האריה, חולק על כולם, וחששו לפסוק נגדו למרות כל הרשימה הזאת של הגאונים והראשונים שפוסקים כפשטות ההלכה, שבימי התואר, כן אפשר לימי התואר לספור אותם כחלק משבעה נקיים. ולדברי רבנותם, היה נכון להצריך לכל ולד, הכוונה אחרי כל לידה, שתי טבילות, ואחר כך תהיה מותרת לבעלה. והן, טבילה ראשונה, אחר זין לזכר ואחר הודה לנקבה, זין נקיים ראשון, ואחר כך תספור זין נקיים שני ותטבול טבילה שנייה, שהרי אינה יכולה לספור זין נקיים עד שתטבול אחר ימי לידתה, שהלכה כרב דאמר מעיין אחד, ואם כן כל הימים קוראים ימי לידה עד שתטבול. בקיצור, בלי להיכנס לכל הסיבוכים שבסוגיה הזאת, לפי רבנותם יוצא איזה מין תסבוכת, כי אם אי אפשר לספור את הימים כימים נקיים, צריכים להפריד בין הימים האלה לבין הימים שקודם. כי מעיין אחד הוא, ולכן צריכים להפריד בין המעיינות. כדי להפריד בין המעיינות חייבים שיהיה טבילה אחת, ורק אחרי זה זין נקיים נוסף כדי להגיע שוב לימי התואר, שכנראה בימי התואר רבנותם, כמו שאר ראשוני אשכנז, פסק שמותרים לגמרי ואין גזרת חכמים בכלל לעניין הזה. הפרט הזה, שהטבילה הכפולה לפי רבנותם, יהיה לו תפקיד חשוב בהמשך. וכן כותב הטור, על פי אותו עיקרון שראינו קודם, כתב הרמב"ן, אף על פי שמן התורה מותר לבעול על דם תואר, כמו שראינו, כל הרואה טיפת דם אפילו בתוך ימי התואר תשב שבעה נקיים, אפילו שהיא כבר טהורה, כמו כרגיל, והרי הוא בכלל חומר שמחירו בנות ישראל על עצמם. פה בפירוש הרמב"ן אומר הפוך מהרמב"ם, שזה כן חלק מהגזרה שכלולה, כלולים בה בעצם כמה שלבים של גזרה, כמו שהרב כץ אמר קודם בקיצור, כמה שלבים של גזרה, שהאחרונה שבהם זה הקבלה שקיבלו בנות ישראל לעצמם. דרך אגב, אחת מה, נקרא לזה מהבלופים שם של הרופא הזה, לטעות את כל החומרות מדרבנן על מה שבנות ישראל קיבלו על עצמם, וזה פשוט לא נכון. הפרט האחרון, בתוך רשימה שלמה של חומרות מפורשות של חז"ל, הפרט האחרון שעל כל טיפת דם חרדל שומרים שבעה נקיים, זה עוד שלב נוסף. השלב הזה באמת בנות ישראל קיבלו על עצמם, ואפשר להתווכח ולהתפלסף מה המשמעות שבנות ישראל קיבלו על עצמם. אבל כל שאר השלבים של קודם זה דינים רגילים מדרבנן, אז כל הדיונים האלה ממש הם לא רלוונטיים, זה פשוט לסמא את עיני הבריות, אבל יש להעריך ואין כאן מקום להעריך. ממשיך הטור ואומר, ואף על פי שבקצת מקומות נוהגים כולה בדם תואר, כמו שראינו קודם באשכנז, כבר הסכימו הגאונים ועשו סמיכה, כוונה חיזקו את זה, והחרימו על מי שיעשה כן. כל אחד מבין שמחרימים על מה שנמצא בתוך מאבק, בתוך חילוקי דעות, בתוך ויכוחים. לא מחמירים על דבר שמובן מהם לא ומקובל. דהיינו שהגאונים ידעו שיש כאלה שלא קיבלו את זה, שזה כלול בחומרא דרבי זעירא, וכדי לחזק את זה, שזה, לפי דעת הרמב"ן, שזה כן כלול בחומרא דרבי זעירא, אז הם החרימו כל מי שלא שמע בקולם ומקל את הקולה הזאת של האשכנזים. אף על פי שמקצת מקומות נוהגים כולה בדם תואר, כבר הסכימו הגאונים, קראתי, הסכימו הגאונים לעשות סמיכה והחרימו על מי שיעשה כן, ובעל הלכות, גם כן הוא עצמו אחד מהגאונים, כתב שאף בזמן הזה נוהגים בדם תואר על דין תורה, דהיינו שגם בין הגאונים היה מחלוקת, עכשיו מבינים למה צריכים להחרים, כי גם בין הגאונים עצמם היה מחלוקת. אז חלק מהגאונים עשו מזה מלחמה חזקה, והחרימו שלא להקל בשום פנים ואופן בקולה הזאת של האשכנזים, וכן כתב הרמב"ם שתלוי במנהג, ובא שלנו לצרפת נוהגים בו יותר, כמו שכבר אמרנו קודם. ונמשיך הלאה בעוד ראשון מאשכנז, שמביא את מנהג אשכנז, ומחזק מאוד מאוד את מנהג אשכנז. האישה בזמן הזה, לאחר שבת ימי הטומאה לזכר, ויהודה לנקבה, אומר האור זרוע, אם פסקה זין נקיים מותרת לבעלה שאר הימים עד מלות 40 לזכר ושמונים לנקבה, ואף על פי שרואה דם הכתוב קורא דם תואר, וכן הלכה למעשה בימינו שאין לסור ממנה ימין ושמאל. שוב, אם בא ראשון ולא אומר סתם הלכה, אלא מדגיש ואין לסור ממנה ימין ושמאל, זאת אומרת שגם באשכנז היו הרבה שסרו ממנה ימין ושמאל, וכן החמירו תחומות הגאונים, ורזור אומר, לא, אנחנו קיבלנו מרבותינו, צריכים להקל וצריכים להמשיך להקל. ואז הוא מביא כאן עוד, זה אפילו קצת מוזר, הוא מביא שני מעשים של שני תלמידי חכמים גדולים בעלי התוספות, שבאו ושאלו את רבותיהם, נו, אז מה לעשות? מה בשאלו את רבותיהם? היה שמינה קבוע, כל אחד למדה את תרת המשפחה מאימה, וכל אחד למד את תרת המשפחה מרבו. מה זה היו צריכים לרוץ שוב לשאול את רבותיהם? כי גם באשכנז העסק לא היה פשוט. היו כאלה שהקלו, כמו שהרמב"ם כותב, אבל היו הרבה שרצו להחמיר. והם באו שוב, על מי מדובר? על שניים מגדולי בעלי התוספות. כבר היה מעשה באשת רבי אליהו, כנראה מדובר רבי אליהו ברבי יהודה, שהיה אחד מראשוני בעלי התוספות, וגם כתוב עליו שהוא היה חסיד וקדוש באופן מיוחד, אולי זה קשור לזה שהיה קשה לו להקל בקולה הזאת, והוא בא שם בתקופת רבינותם, שראתה אשתו בימי תואר, שלאחר שטבלה מלידתה, זה בדיוק המקרה שלנו, ושאל את רב חיים זצ"ל, כנראה זה רב חיים הכהן, שהיה תלמיד חבר של רבנותם, שהיה באותה תקופה גם כן בפריז, ושאל את רב חיים זצ"ל הלכה למעשה, וישיבו שדם תואר טהור לגמרי מותרת לבעלה, ועשה מעשה כדבריו, ועוד דוגמה מביא היה אור זרוע. וגם הרב רב יצחק זצ"ל, כנראה זירי הזקן, שאל את רבו רבינותם הלכה למעשה, בשיבו של המתואר תאור לגמרי מותר לבעלה הדמונות עם התארתה, ועשה נושא על פי. כל הערכות הדברים הזאת, גם בצד של הגאונים וגם בצד של האשכנזים, הרי שהעסק הזה היה כל הזמן בוויכוח, כל הזמן. ויכוח האם זה חלק מהתקנה דרבנן הידועה ומפורסמת שחומר רבי זירא, שבנות ישראל קיבלו על עצמם, ושתה מקובלת בכל עם ישראל, או אכן זה חריג, זה כן חריג או זה לא חריג, או שזה באמצע, זה מנהג, משהו באמצע. באמת, עכשיו, למה באמת להחמיר? אם נניח, לפי אלה שהם מבינים שזה לא מפורש היה בתוך חומרה של בנות ישראל, זה נשאר קצת לספק. אז אם כתוב מפורש בתורה להקל, אז למה להחמיר באמת? אז יש כמה סברות להחמיר שאומרים הראשונים. הריף אומר שזה לא שונה מכל ספק אחר שבגלל זה החמירו את חומרת רבי זרע. כיוון שיש הולדת בזוב שאין דמה תואר עד שתשב זה הנקיים, החמירו בכל דם תואר. זאת אומרת, יש גם פה איזה ספקות הלכתים ליולדת. אם תגיד שכל יולדת יכולה ישר לשמש אחרי 7 ימים או 14 ימים, אז יתחיל להיות בלגן. הרי יש כאלה שכן צריכות לשמור שרה ענקים, יש כאלה שלא. בגלל שכל מקום שיכול להיות ספקות ובלגן, הכל כלוי בחומות רבי זעירא. כך אומר הריב. והרב ידומה, כשם שכל אנשים עשו אותם לזמן הזה לטעות בין ימי נידה למי זיווה, כך שהם אינן יודעות בין ימי תואר לאחר ימי תואר. אם זה עניין של שם האנשים יתבלבלו בחשבון, אז גם בחשבון של ימי תואר, 7, 33, 14, 80, גם זה אפשר להתבלבל. זה לא שונה בלבול זה מבלבול זה. גם זה כלול בחומות רבי זירא. ברמב"ן הביא שתי סברות. א', הוא אומר, יש הרבה ילודות שמפילות שצריכות לשבת בספק לזכר לא נקבה לא נידה. אם מפילים נפל שספק בדיוק מהו, אז ספק זה סתם דימום, ואז זה נידה או זווה. ספק אם זה זכר, ספק אם זה נקבה, וצריכים להחמיר מכל הכיוונים. וזה עושה, הוא גורם לסימני שאלה. ואם תרגיל האישה להנהיג טהרה בדם תואר, תבוא לומר שכל שטמאת לידה יש לה מי תואר. זה סיבה ראשונה להחמיר, ספק מכיוון הזה, עכשיו ספק מכיוון השני. וכן יבואו לטעות בספירת זיוותן, ולומר, כשם שאין דם זה מטמא, אכן לא סותר בספירה. אפילו אלה שבעה נקיים, אם התחילו להגיד שזה הדם הזה טהור, התחילו להסתפק בכל מיני דינים שקשורים לשבעה נקיים ממש. בקיצור, סיבות להחמיר, זה שורה תחתונה, אין הבדל בין החומרה הזאת לכל שאר החומרות של התנאים והמוראים, שהשורה התחתונה שלהם זה חומרת בנות ישראל שמביא רבי זירא. והרש מביא סברה אחרת, שמה יוציא הולד ראשו חוץ הפרוסדור, ומן הדין מונים מאותה שעה, ואינם בקיאות ויבואו לכלל טעות. שמה יוציא הולד ראשו חוץ הפרוסדור, ומן הדין מונים מאותה שעה, ואינם בקיאות ויבואו לכלל טעות. זו סיבה נוספת, וכמו שראינו קודם, רמה אומר באמת כל הסיבות האלה לא נכונות, ומצד דין חומר רב דבזרע באמת לא צריך להחמיר, ומה שנשאר זה רק מנהג שנהגו. מנהג שנהגו יכול להיות כל מיני סיבות, אולי כל הסיבות האלה טובות, אבל לא טובות כדי להכניס את הדין הזה לדין של חומר רב דבזרע, אלא זה דין נפרד. עכשיו, התחלנו קודם לזה שזה הבולט מאוד, שזה דין גזרה שמפורשת נגד פסוקים מפורשים. בא הקדוש ברוך הוא וכותב בתורתו הקדושה שזה טהור, ובאים חכמים ואומרים שזה טמא. עכשיו, זה לא סתם עניין שקצת אינוחות כזאת. הקדוש ברוך הוא צועק טהור ואתה אומר טמא, אלא זה גם בעיה הלכתית אמיתית, כי יש תז מפורסם. ואני מביא את זה עכשיו מיד מלאכי שמביא את בכללי התלמוד, סימן רש צדיקי, את הכלל הזה בשם התז ומעריך בו. צד אחד הוא אומר, דבר פשוט, דין שכולנו מכירים, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. היינו שיש כוח בידם להחמיר ולאסור במילתא דלית ולא איסור ולא יותר מפורש בתורה, אבל דבר שתירתו התורה בפירוש, אין כוח ביד חכמים לאסור ולהחמיר בו. ככה אומר יד מלאכי, וזה מהתז. התז אומר את זה בכמה מקומות. באחד המקומות שם ביורד היה סימן קי"ז, זה בדין הזה של למכור טרפה לגוי, שחכמים החמירו בפרטים מסוימים, והתז אומר, איך אפשר להחמיר? הרי זה כתוב בפירוש, או מכור לנוכרי, אם התורה תראה בפירוש, איך אתה יכול לאסור? ואז הוא מביא שם מסברים, למה יש מקרים שבעצם התורה בעצמה גם כן אסרה, ולכן באו חכמים והרחיבו את האיסור הזה, והוא מביא את זה בעוד כמה מקומות התז, וגם אחרונים אחרים, וזה דין מאוד מעניין, זה דין כזה שהיינו מצפים שיהיה כתוב בגמרא, שיגידו אותו ראשונים, אבל מקום הניחו לו לתז להתגדר בו, והוא גדר הלכתי חדש, כל האחרונים דנים בו ועקרונית מקבלים אותו עם ספקות פה ושם. שוב אני אומר, זה קצת מיוחד, כי זה כלל הלכתי כזה, זה כלל שהיינו מצפים שבגמרא הוא יהיה כתוב, או שיהיה כתוב בתוספות, אבל לא. התז מחדש את זה, והאחרונים קיבלו את זה ודנים בזה, ואיך זה קשור לענייננו? ממשיך עד מלאכי ואומר, אמנם הרב בעל חוות סימן קוף מבית, שדה בן נרגה בהי כללה, שרמצינו זה אפילו משהו מצווה לדעת צד פוסקים, אסרו חכמים משום גזרה, לא רק שזה מותר, אלא אפילו זה מצווה לדעת כלל פוסקים, למשל, כגון הנוכרית השיח, שספק תלוי לדעות בעדו של הפוסקים, אם זה סתם היתר, או אפילו שזה צד של מצווה, ואסרו חז"ל, לכתחילה לפחות, על פי כל מקרים שלא ניכנס אליהם עכשיו, שמלמדים מעשיו. אז הנה, רואים בפירוש חז"ל זה לא ככה, והם יושבים את זה איך שהם יושבים. עוד קושייה שאחד האחרונים מקשה על התז, מביא היד מלאכי, וגם זכיתי לחזות בנועם שיח של הרב המובהק והמופלא, כבודי ומרים ראשי, כמו ראינו הרב רבי יוסף אירגז הצוקל, בספרו דברי יוסף סימן מ"ח, ושם ראיתי שהוסיף גם הוא להקשות על התז לכאורה מדם תואר. זה מצליח מפורש בתורה, זה מותר לבוא לו אדם תואר, ועם כל זה, אסרו חז"ל, כמבואה בתור יורה דעה. איך זה עובד? אבל זה הוא מיישב, כמו שראינו, על פי שיטת הרמב"ם. אומנם לבסוף עלה בהסכמה עם התז, ותרד, זה מה שאסור לבוא לו אדם תואר, אין עולם משום מנהג בעלמא, כמבואה בתוך דברי הפוסקים. טוב, אז בסדר, אפשר לשב ככה את התז, אבל כל אחד רואה שזה שוב רק שיטת הרמב"ם. שיטת כל הראשונים האחרים, שזה כן חלק מחומר רבי זרע, עדיין הקושיה על התז קיימת, ולא נאריך בזה עכשיו. מה נפסק בשולחן ערוך? שולחן ערוך אומר דברים פשוטים, יולדת אפילו לא ראתה אדם טמאה כנידה, בין ילדה חי, בין ילדה מת, אפילו נפל. וכמה ימים מתו ומתה, עכשיו בזמן הזה כל הילדות חשובות יולדות בזו, וצריכות לספור שבעה נקיים. ומוסיף על זה הרמה, ולאחר זין לזכר ויודע לנקבה כמותרת לבעלה מיד, מאחר שספרה זין נקיים ולא חזרה וראתה, ולא צריכה להחמיר יותר כמו שנראה בהמשיך. ומה ההמשיך? ממשיך הרמה ואומר, מיהו? יש מקומות שנוהגים שאין טובלים תוך 40 יום לזכר ושמונה יום נקבה. הפוך, 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 לגמרי מדין תורה. מה שהתורה קוראת מתואר, זה ימים אסורים. 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה. ואומר הרמה, ואין להתיר במקום שנהגו להחמיר. אבל במקום שאין מנהג, אין להחמיר כלל. רק מיד שלא ראתה אדם אחר שיבה לזכר ודל לנקבה וספרה זין נקים מותרת לבעלה, כמו שאמר קודם. זאת אומרת, הרמה עושה גם פשרה. מצד אחד הוא אומר, הוא מקבל את דעת המחבר שאין דבר כזה, אבל אומר שבמקום שנהגו להחמיר, לא יעקל. ממשיך הרמה ואומר, אבל אם חזרה וראתה אפילו טיפתם כחדל טמאה, אף אגב דמידורה את האדם טהור, הוא כבר פשט המנהג כלל ישראל שאין בולים על דם טהור, ודינו כשאר אדם לכל דבר, כמו שראינו קודם, דהיינו, לגבי 40 יום ו-80 יום נדבר עוד מעט, לגבי עצם הדין הוא לא מקבל כמובן את הקולה של האשכנזים, וגם כל האשכנזים בימינו, כולם ללא יוצא מן הכלל, קיבלו כבר לפני דורות רבים מאוד 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 את הדין של הספרדים, שאין היתר לבעול אדם טהור, בין אם זה מנהג ובין אם זה דין גמור מדרבנן. עכשיו, מאיפה המנהג המוזר הזה לא לטבול 40 יום או 80 יום? אבל לפני כן עוד פרט אחד ממה שראינו קודם, הרמ"א כותב, ודינו כשאר אדם לכל דבר. מה זה לכל דבר? הלא דבר הוא שהוא אומר לכל דבר, ואכן האחרונים מביאים רשימות שלמות של דברים שעל כל אחד מהם היה מקום לדון. אולי החומרה הזאת, שאולי דרבנן, אולי מנהגה, אולי אפילו מנהגה של חלק מעם ישראל, שהתקבל על כל עם ישראל, אולי יש מקום להקל בכל מיני פינות וצדדים, לא אומר הרמ"א, לכל דבר זה כמו ראי אדם. לגבי כתמים, לגבי הרחקות בין הבעל לאישה, לגבי זה נקים רק אחרי 5 ימים לאשכנזים, וארבעה ימים לספרדים, או 5 ימים גם לחלק מהספרדים, לגבי זה שצריכים את כל הבדיקות, לגבי ברכה לטבילה, אבל רק בדבר אחד כל הפוסקים הקלו לגבי רועה מחמת השמיש. לגבי רועה מחמת השמיש, אם חס ושלום את המצב הזה, הקשה הזה, שברוך השם בימינו הוא נדיר, כי בדרך כלל אפשר לפתור את זה מבחינה רפואית, כדי לא להגיע חס ושלום, חס וחלילה, למצב של רועה מחמת השמיש, אם יש דימום בזמן תשמיש, אז בזה, בדם תואר, כן הקלו, גם אשכנזים וגם ספרדים. והרב עובדיה לא מקבל את כל הרשימה הזאת. לא ניכנס לכם לכל הפרטים, אבל בספר שלו, תרת הבית, בקיצורים שמביאים הספר שלו, שלפעמים יש קצת הבדלים ביניהם. בכל אופן, הרב עובדיה אומר, הנה חינם, אם חלק מהפרטים, הוא לא מקבל את הלכל דבר של הרמה. למשל, הוא אומר, שבדיעבד, לכתחילה הוא אומר, צריכים לבדוק הרגיל. אבל בדיעבד, נוהגים להקל היום, שבדיעבד, שהיה איזה בלגן וספקות ושכחות הבדיקות, צריכים לפחות 2 בדיקות. ופה אומר הרב עובדיה, שפה בדיעבד, במקרה כזה שמדובר רק על דם תואר, מספיקה אפילו בדיקה אחת בדיעבד. דבר שני, הוא אומר, לא לברך על הטבילה, כמו שנדון בזה עוד מעט, לא לברך על הטבילה, הרי כידוע, הרב עובדיה מאוד מאוד מחמיר בספק ברכות להקל, אז גם כאן הוא אומר, בפירוש, לא לברך על הטבילה הזאת, במקרה של טבילה על דם תואר. וכן להפסיק בתארה מיד שפסק אדם, הוא אומר שהחומר הדוד של 5 ימים, הוא אומר, והוא אומר את זה בפירוש, שפי דעתו גם אשכנזים יכולים להקל בזה. דהיינו, לא לחכות 3, 4, 5 ימים, אלא... סליחה? זה חוץ מזה. עכשיו נגיד לנושא הזה של הברכה. אז שוב, בקיצור, רב מאוד, כי הרבה פוסקים דנו בעניין הזה. חתם סופר יש בתשובה שחלק מן העתקתי, פשוט מאוד מאוד יפה לראות את צורת הפסיקה של חתם סופר בשוט שלו. זה שם ביורד הסימן קוף צדיק א', שלום לרב המופלג בתורה אווירת וביראה, כבוד מורינו הרב ראודה בדקצנרו יבדקק דרטה, יגן על האלוקים. דרך אגב, יש קשר לראשי תיבות י' עין א', אז ראיתי פעם את אחד מרבני דורנו, את הרב ברנדסופר, זכר צדיק לברכה, שהייתי קצת מקורב אליו, שהיה דיין, אחד מהדיינים של העדה החרדית, שבשוט שלו, קנה בוסם, על עיר אחת, שמסופר על איזה מקרה שהיה בהונגריה לפני לא יודע כמה שנים, ועם מקום שבוודאי אין בו עכשיו שום משום יהודים ושום תורה ושום דבר, הרגו שם את כולם, אז גם על עיר הזאת הוא כותב י' עין א'. אז פעם שהייתי אצלו, אמרתי לו, הרב, על העיר הזאת, הארורה הזאת, שעכשיו שרצחו שם את כל היהודים, לקרוא לה עיר פלונית, לא זוכר איזה עיר, י' עין א', יגן עלי האלוקים, חס ושלום, יחריב אותה אלוקים. אבל חס ושלום, י' עין א', זה לא יגן על האלוקים, זה יגן עירו אמן. כשמזכירים עיר של גויים, מזכירים גם את ארץ ישראל, מזכירים את ירושלים. אבל לא הכוונה, חס ושלום, אבל זה לא הצורה המקובלת, אבל בכל אופן זה היה תירוץ טוב לקושייה שלי. אומר החתם סופר, אשר אמר שנשאל רבו הגאון, השואל, אומר לחתם סופר, שהוא נשאל לרבו הגאון בעל נודע ביהודה הזצל, שהיה בדורו של החתם סופר כמה שנים קודם, אם לברך על התבילה שתובלת על הולדת תוך מלות, דיינו מהם לזכר ופל לנקבה, בדיוק השאלה שלנו עכשיו, האם מברכים על התבילה, כיוון שנהיה למנהג שנהגו להחמיר שלא לבולדם תואר. הוא כבר הכריע פה כמו הרמב״ם, למרות שלא פשוטה בכלל ההכרעה הזאת. יכול להיות שהוא לא ירד להכריע בנושא הזה, אבל ההכרעה הזאת הרי בכלל לא פשוטה. ראינו שרוב הראשונים אומרים שזה דין גמור מדרבנן, ולא רק מנהג. ולא השיב דבר ברור. דיין הנודע ביהודה באותה הזדמנות לא השיב לו דבר ברור. דרך אגב, בדגומר בבל שולחן ערוך, הוא בפירוש כותב לא לברך, הנודע ביהודה. ממשיך החתם סופר. נחזה ענן, והוא עושה שם חשבון גדול בסוגיות, והוא כותב ככה. לפי מה דקאים עליה נברך על הלל, גם על הלל גמור שלם, וגם על אשכנזים חצי הלל, ועל יום טוב שני דגלויות, סליחה, על הלל שלם זה דין גמור רבנן, על חצי הלל, ועל יום טוב שני דגלויות, כל הדינים של יום טוב שני דגלויות, ובפרט על אכילת מרור, ועל הדלקת נר ביום טוב שני וביום הכיפורים, כל זה בעצם זה מנהגים, כל יום טוב שני כולו זה מנהג בעצם. אם כן, יש לברך גם כן לתפילת התובלת, אדם תואר די לידה. ואין לך מעשה רב מזה. מה פרוש מעשה רב? לא מעשה רב של רב, מעשה גדול. ומה זה קשור מעשה גדול לענייננו? כי לגבי התפילה בערב יום כיפור, חילקו בין מעשה קטן למעשה גדול. ואפילו היא תפילת ערב יום כיפור מעשה זוטה, ולכן, למרות זה תקנת גאונים ומנה כל ישראל, בפירוש לא מברכים עליה, כי אומרים שזה מעשה זוטה. בסדר, זה תפילה בערב יום כיפור, זה תפילה לתארה, לתשובה וזה, זה לא ממש תפילה אמיתית. אבל מכל מקום אך מנהג לזכור זין הקים ולבדוק ולנהוג כל דיני נידה בוודאי מעשה רבו ומברכים על התפילה. זאת אומרת, החתם סופר ככה בסכין החריפה מחלק בין התפילה לגברים, או התפילה בכלל, פעם נגעו בזה גם נשים, היום כבר נשים לא נוהגות בזה, בערב יום כיפור, לבין התפילה של הנשים על דם תואר, והוא מחלק חילוק בסכין החריפה. זה באמת, הפוסקים אמרו, ראשונים כבר אמרו, שזו תפילה שלא מברכים עליה, כי זה לא מעשה רב, אז זה כלום, הולכים, נכנסים, יוצאים, זה שום דבר. אבל אותה תפילה שגם היא מנהגה, אבל אצל האנשים, זה כבר נקרא מעשה רבה, וזה כן מברכים. זה חילוק של פוסק גדול בסכין החריפה, כמו ששגור על לשונו של החזון איש, בכל מיני מקרים כאלה שיש מקום לדון כל מיני דברים, שירדו חז"ל ושקלו בפלס דבריהם, אותו דבר בא החזון איש ושקל בפלס, אותה תבילה זה תבילה מעשה זוטה וזה מעשה רבה. ומסיים אחד אדם סופר, כיוון שהנהוג לאיסור לבעול על דם תואר, ועובר על זה ועובר על בעתיתו שתורת ימיך בלי ספק, לפחות זה, אם כן התבילה היא מדינה ובינן ברכה באמת, ואך היא נהוג, אינו ילדו כתבתי, משה הקטן סופר מפרנקפורט דה מיין. ככה אומר אחד אדם סופר. אני נדלג הלאה, יש פה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, דרך אגב, אז רק נראה את הרמב״ם הזה, ואחרי זה נעבור לעניינים לסוף העניין. כותב הרמב״ם, בעצם מאיפה התחיל בעצם המנהג המוזר הזה להחמיר ולטבול גם 40 יום, עד סוף 40 יום לזכר ועד 80 יום נקבה, הפך גמור מדין תורה. אומר הרמב״ם, זה שנמצא במצעת מקומות ותמצא תשובות למצעת הגאונים, שלולדת זכר לא תשמש ותתה עד סוף 40 ולולדת נקבה אחר 80, ואף מי שלא ראת האדם אלא בתוך השבעה, אין זה מנהג. אלא טעות באותן התשובות, ודרך מינות באותן מקומות, ומן הצדוקים, הכוונה, הקראים למדו דבר זה, באמת מצאו בספרים של הקראים, רב דוד צבי הופמן, הפירוש של ויקרא, מביא מספרי הקראים, שבאמת ככה פרשו את הפסוקים שם, שדם תואר זה לגבי כל מיני דינים אחרים, לגבי כל מנהגות אחרות, ולגבי תשמיש, הקראים אסרו. זאת אומרת, למדו את זה מהקראים, זה לא דין תורה בכלל. ולכן מצווה לקופן להוציא מליבנו, להחזירן דבר חכמים, שספור שבעי מנקים מלבד, כמו שבארנו, בשום פנים ואופן אין מקום להחמיר בדבר הזה. וככה גם הריבה שאומר, שהוא שמע על מנהג כזה, והוא אומר, מה פתאום להחמיר מנהג כזה נגד הדין? אבל הוא אומר, כבר מוצא כן סברות. כבר הריבה שכבר מוצא סברה, למה בכל זאת כן יש מקום להחמיר את החומרה הזאת של כמה עשרות ימי תמורה נוספים. אבל לא דווקא בדיוק 40 ו-80, אבל הוא אומר, שאם נהגו זה לגדר ופרישות, אף הביש ידעו שזה מותר, או מפני נקיות, מפני שבאותם ימים דמים מצויים בה, יכול להיות שמנגד פשוט להתפשט, כי זה לא מתאים, ולטבול ישר שבועיים אחרי הלידה, שלושה שבועות אחרי הלידה, זה לא מתאים, זה מכל מיני סיבות של נקיות, ושל עדיין דמים מצויים, וכו' וכו', אז גם אם מצליחים איכשהו לתפוס עדיין נקיים, זה לא זמן מתאים, ולכן אם נהגו בגלל זה, זה סיבה הגיונית. וכן השבות יעקב, שהיה גם כן אחד מגדולי האחרונים, אומר שלמרות שברור שהדין כמו הרמב״ם שמה פתאום להחמיר, ראיתי לרבותיי שהניגו להחמיר, ואתה לפי שחולשות הלידה גדולה מאוד, ויש חשש שתחזור ותתאבד מיד עוד סכנה. חשש באמת מאוד רחוק, אבל החשש הרחוק הזה הוא מספיק כדי שעשו מין מניעת הריון במרכאות, בזה שידחו את התבילה אחרי הלידה בכמה וכמה שבועות לפחות. יש עוד סיבות שהביאו גדולי האחרונים וראשונים והאחרונים למה להחמיר, למה להחמיר את החומרה לא נכונה הזאת כאילו, וכל אחת מהסיבות מוזרה יותר מהשנייה. הלבוש אומר, אדמים מצויים בה, ולכן חוששים שם יראו ולא ירגישו. אבל מה פתאום? חשש הרחוקה היא, כבר הוא בעצמו אומר, זה דם טהור, אפילו אם יראו ולא ירגישו, אחרי זה דם טהור מדאורייתא, אז מה שכוח להחמיר? ואגודה אומר שמה ישכחו לפרוש בעונה אחרי 40 וזכר 80 נקבה, איזה דין כזה של כתוב בגמרא, שפורשים בהבדל הזה, בפער, ביום הזה שעוברים, בהם עוברים מ-40 לאחרי 40 או מ-80 לאחרי 80, אבל כבר אומרים הראשונים שדין הזה לא נוהג בימינו בכלל, שדין הזה לא נוהג בימינו בכלל, לא נוהג בימינו, אז לחמיר בגלל חומרה שדין שלא נוהג בימינו, זה סתם דבר מוזר, ודרכי משה מביא סברה, וגם זה הוא בעצמו דוחה את זה, הוא אומר שנהגו בגלל הסברה הזו של רבנותם שראינו קודם, שיש דעה של רבנותם שצריכים לבוא פעמיים, אז אולי בו, בתפילה הזאת של פעמיים, יכול להיות שהתבלבלו ולכן מחמירים. אבל גם זה תמוה מאוד, הרי אם ככה, אז מה ההבדל בין 40 לאחרי 40? אם צריכים תפילה נוספת, צריכים תפילה נוספת בכל מקרה. מה זה קשור אחרי 40 ואחרי 40, 40 או 80? צריכים איכשהו תפילה, לפי רבנותם לא יעזור, באיזה תאריך שלא יהיה חייבים תפילה נוספת. לכן גם זה סברה תמוה, וככה אומרים האחרונים, אני דייג על הקראתי היפה והמעניין הזה, מפני שזמננו תם, הוא מביא באמת מביא שאין למנהג הזה עיקר, הוא מביא לכל מיני סברות אחרות למה באמת אין שום סיבה להחמיר את החומרה הזאת של 40 ו-80, והוא אומר שהוא ביטל את זה, ביטל את הדין הזה, ואין שום הצדקה לעניין הזה, וגם הנודע ביהודה כותב שהוא ביטל את הדין הזה חס לשלום, זה סתם גורם להרחקת הטומאה בישראל, ואין שום סיבה, ולהרחקת השלום בית, ולכן כן אישה צריכה לטבול בהזדמנות הראשונה שהיא יכולה. סליחה? כן, ודאי ודאי, לא על דם תואר, אבל בזמנות הראשונה שיכולה, אחרי זה הענקים, כמו שצריך. אני, כמה האחרונים דנו בכל מיני מציבים של ספקות, שכל מיני קטעמים שיש בהם צד של ספק, האם להקל יותר בדם תואר, כשאישה רואה את זה בזמן דם תואר, כשהיא כבר ניתרה כמובן, אחרי זה הענקים, או לא, והאחרונים מביאים צדדים מסוימים, שוב, שיש מקום להקל בדברים שלא מקלמים כרגיל, עם זה שמחזיקים במה שכתב הרמה, שהרי תמאה כמו כולם לכל דבר. אבל במקרה ספק, בכל מיני ניקלו, נדלג על זה עכשיו. ונעבור עכשיו רק לכל מיני פרטים רפואיים הלכתיים שקשורים לימים אלה שאחרי הלידה. סליחה? כן. יש את הביטוי המפורסם הזה בגמרא, שלפי אחד מהתנאים, לא נכנס לזה עכשיו, האישה אחרי הלידה איבריה מתפרקים ואין נפשה חוזרת על 24 חודש. מה זה אין נפשה חוזרת? בעברית שלנו היא לא חוזרת לעצמה. במה היא לא חוזרת לעצמה? רש"י שם אומר שהדם לא חוזר, דהיינו שהמחזור הזה של המחזור הנשי לא חוזר עד 24 חודש, וזה תמוה, לא ניכנס לזה עכשיו. חתם סופר אומר שכוחה לא חוזר, כמו הפשטות הדין הזה, היא לא חוזרת לעצמה, היא לא חוזרת לכוחה. למה אנחנו מתכוונים לענייננו? שכשמגיעים לתקופה שאחרי הלידה, זה חלק גדול מהדברים פה, ישבתי עם אשתי והסביר לי את הדברים האלה, יש נשים רבות שאחרי הלידה, זמן קצר אחרי הלידה, רוצות שלושה דברים. א', להיות טהורות, ב' להמשיך להעניק, וג' אמצעי מניעה זמינים וקשירים. אז לא ניכנס לנושא של אמצעי מניעה, זמננו תם מזמן, אבל כמובן שיש אמצעי מניעה כשרים, יחסית אמצעי מניעה אחרים, אנו כשיש היתר למנוע הריון, הם די נראה שאין בהם את האיסור מצד עצמם, שזה כמובן באופן כללי גלולות והתקנים, לא נכנס כל הנושא הזה עכשיו, ולא כל מיני אמצעים אחרים שכולם בעייתים מאוד מאוד מאוד, ולהרחיק בין לידה להיריון הבא איקס חודשים, זה כמעט כל הפוסקים מתירים. שאומרים חצי שנה, תשעה חודשים, אפילו שנה, להרחיק תקופה מסוימת עד שאישה חזקה שוב ומרגישה טוב מכל הבחינות להתחיל בהיריון הבא, כמעט כל הפוסקים מתירים למעשה תקופה מסוימת. עכשיו צריכים לשלוש את הדברים האלה, גם להיות טהורות, גם להניק וגם אמצעי מניעה. עכשיו יש כמה דברים שצריכים מאוד מאוד להדגיש אותם כי הם לא מובנים אליהם, וחשוב שתהיה מודעות לעניין של כולם ובעיקר של הרבנים. קודם כל יש הרבה, אצל הרבה זוגות קושי רגשי מאוד מאוד משמעותי להישאר רחוקים גם אחרי הלידה. הרבה פעמים בתקופה של ההיריון עצמה הייתה קשה, לפעמים גם התשמיש בזמן ההיריון הוא במשך כמה חודשים לא התקיים לקראת סוף ההיריון, ואחרי זה יש התרגשות הגדולה של הלידה, ואחרי זה של הברית או לא של הברית וזה. יש צורך גדול מאוד בקירוב גופני לשני הצדדים, ויש קושי גדול עוד בהרחקה, אבל צריכים לדעת איזה כנתון, שלא יהיו ציפיות לא נכונות. הציפייה להיות נקייה תוך שישה שבועות בדרך כלל, או פעמים רבות מאוד, היא לא ריאלית. הרבה מאוד נשים לא מצליחות להתאר לפני שעברו יותר משישה שבועות, כל אחת לפי מצבה ועניינה, וצריכים להדגיש את זה, ומדריכות בקורסים להכנה ללידה, מדריכות עירות שמיים שמסבירות את הדברים, גם את זה צריכים להכניס שלא יהיו ציפיות שיתאכזבו. לוקח הרבה זמן עד שינים תיאורים. ועוד נקודה מאוד חשובה, לפעמים האישה חושבת שבגלל שהדמם הפסיק, אז אפשר תוך יום יומיים, תוך שבוע שבועיים אפשר יהיה להתאר, בפעמים זה לא ככה, הדמם החיצוני, הדמם המשמעותי פסק, אבל עדיין להגיע לזין נקיים זה בלתי אפשרי עוד כמה וכמה וכמה שבועות. והסבר הוא פשוט מבחינה רפואית, כולם מכירים את זה, בזמן ההנקה יש שינוי בשינוי הורמונלי, קיימת ירידה ברמת האסטרוגן, וזה גורם לזה שבקלות יש דימומים אחרי, בתקופה שאחרי הלידה. עכשיו יש כמה נקודות מאוד מאוד חשובות. אמצעי המניעה מתאימים לזמן ההנקה על סוגים השונים, הם באמת עלולים להחמיר את מצב ההחתמות. הם גורמים לזה שהרירית תהיה מאוד דקה ועדינה ושבירה, אכן הם יכולים להחמיר את רמת ההחתמות. מצד שני, לא צריכים לאבד פרופורציות. חשוב להעביר מראש לזוג שעלולים להיות דימומים שקשורים לכדור, לגלולות האלה, וגם כאלה שאינם קשורים לכדור. גם נשים מניקות שאינם נוטלות אמצעי מניעה הורמונלי, עלולות לסבול מדימומים. זאת אומרת, זה לא תמיד. באופן כללי זה יכול להרחיק את הזמן בעוד איזה זמן. אבל זה לא איזשהו גורם שמשנה את הדברים באופן משמעותי מן הקצה לקצה. עוד נקודה שלא נכנס אליה עכשיו בכלל, שיש פוסקים שאומרים שבזמן שלוקחים את הגלולות האלה, היות ויש סבירות גבוהה שיראו, אז ודאי שהאדם יוצא מגופה וצריכים להחמיר ולבנוק כל פעם לפני תשמיש, יש פוסקים שמחמירים בזה, בדרך כלל הפוסקים לא נוהגים להחמיר בזה, לא נכנס לנקודה הזאת עכשיו. נקודה מאוד מאוד חשובה, הרבה נשים מאוד מאוד קשה להם עם זה שלא מצליחות להתאר, הרבה זוגות מאוד קשה להם עם זה שאישה לא מצליחה להתאר, ומתחת לאדמה מנסים למצוא אולי, אולי, אולי בכל זאת יש איזשהו פצע שהוא גורם לדימום, אז זה צריכים להחזב את כולם, לומר, בדרך כלל זה לא פצע. הרוב המוחלט של הדימומים, זה נכון תמיד, אבל נכון בעיקר אחרי הלידה, אינם באים, אינם באים בעקבות פצע חיצוני כלשהו, וגם לא פצע בצוואר הרחם, שזה נושא שלם שלא נדון בו עכשיו, כי מהבעיות ההורמונלית של אחרי הלידה, בדרך כלל זה ככה. עכשיו לגבי התפרים שהדוקטור ברון הזכיר אותם קודם, יש פה עוד כמה נקודות מאוד חשובות שלא קשורות ישירות לעניין שלי, אבל הן מאוד חשובות, אז אני אומר אותן בכל זאת. הצלקת הזאת בחיץ, של אחרי החטח שעושים בזמן הלידה ברוב הפעמים, ברוב הלידות, זה מקום מאוד מאוד עדין, מאוד חשוב שתלכת תעשה כמו שצריך על ידי רופא מומחה, שעשה את זה בצורה מסודרת, בצורה שלא תכאיב בהמשך. יש הרבה נשים שהתפירה של החטח הקטן הזה, נעשית באמצע הלילה לאיזה תורן, סטאג'ר, שלא בעניינים, ונשאר בעצם איזה מין מום כזה קטן כמעט לכל החיים. זה מקום מכאיב, מקום מאוד רגיש, מאוד אינטימי, מאוד עדין, שהוא מכאיב, שהוא גורם לרגישות יתר בכל מיני מצבים לא נעימים, זה בעיה. אשתי בזמנו חשבה לעניין וכתבה מכתבים לכל מיני ראשים, שרים ויועצים, אבל לא אלינו חרס בידינו, לעשות קורס מיוחד למיילדות, שיהיו מיילדות מומחיות לנוטפר הזה ספציפית. הרופאים תמיד ממהרים, תמיד לחוצים, אין להם זמן, והמלדות יחסית יש להם קצת יותר זמן, שיקחו כמה מלדות מומחיות בכל מחלקה, שיעשו קורס מיוחד לעשות את התפר הזה כמו שצריך בסבלנות, וזה לא יהיה רופא שעשה את התפר הזה. אז ניסינו ושלחנו מכתבים וזה, אבל בינתיים הרופאים מחזיקים גם את העבודה הזאת באדם שלהם, מסיבות שלהם, לא להכיס חס ושלום, אבל חבל מאוד, זה יכול להיות תיקון גדול מאוד לנושא הדין הזה, הדין תרתי משמע. ושוב, בעניין שאמרנו קודם, התפרים לא מדממים. התפר הזה מדמם שעות בודדות, קשה מאוד, בלתי אפשרי לתלות דימום או לתלות תחתמה או לתלות אי אפשרות יותר בזנקים בתפרים האלה, אלא אם כן בפירוש רואים שיש איזה תפר אחד שלא התרפא כמו שצריך, שנהיה מוגלתי או משהו כזה, אבל זה נדיר, כמעט לא קיים. עוד נקודה מאוד חשובה, בדרך כלל 6 שבועות אחרי הלידה באים לביקורת אצל הרופא, וחשוב מאוד לדעת, אפשר גם לטבול קודם, לא חייבים לחכות 6 שבועות. אם במקרה יצא שאישה כן יכולה להיטהר ולהגיע לשבעה נקיים, אין, לא חבל לחכות עד התאריך הזה. יש נשים שחושבות שלפני התאריך הזה אסור להם להיטהר. אם מתאים להם וטוב להם וזה אפשרי ואדם פסק, אין שום סיבה לא להיטהר גם לפני 6 שבועות האלה. כבר הזכרנו אמצעי מניעה, נזכיר את אמצעי מניעה הכשר במרכאות השני, שזה התקן תוך חכמי, שאפשר לשים אותו רק בערך 4-6 שבועות אחרי הלידה, וגם הוא יכול לגרום לדימומים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, הנקודה האחרונה שלנו, יש נקודה שמוכרחים לתת לה קצת את הדעת, ויש הרבה פעמים, והזכירו את זה בארצות הקודמות קצת, קושי של אנשים אחרי הלידה לחזור לתשמיש רגיל. ויש איזה כמה וכמה סיבות, ולכל סיבה לפעמים יש לה פתרון. ירידה בחשק המיני עקב ההנקה, שזה בפירוש גורמת לירידה, כאב אפשרי בזן תשמיש עקב יובש בנרטיבי, זה פתרונות פשוטים שכל מיני ג'לים וכל מיני משחות מהסוג הזה שפותות את הבעיה. עייפות וחולשה שאי אפשר לפתור אותה לגמרי, אבל אפשר לעזור ולגרום לזה שהעייפות תהיה פחות משמעותית בכלל, ובעיקר כשרוצים להגיע לתשמיש. יש את העיסוק האינטנסיבי עם התינוק שגורם לזה שמאוד מאוד קשה לאישה להתרכז ולעבור לנושא האחר שצריך את הרגש שלו ואת תשומת הלב שלו. ויש עוד נקודה שמאוד עדינה, שבגלל שאין ליל טבילה, יש עכשיו כמה וכמה וכמה שבועות וחודשים שיכול להיות שאישה תהיה טהורה, אז אין איזה תאריך מסוים מחייב, ולכן לפעמים מסיבות לא צודקות, שני בני הזוג, אבל בעיקר האישה החלשה והעייפה, היא דוחה את זה עוד ועוד ועוד, וזה חבל. כי דחייה לא מוצדקת של התשמיש זה דבר לא טוב. כמובן שצריכים להתחשב בעייפות של האישה ובכוחה וכו'. אבל כולנו יודעים, נשים שלום בבית, זה נשים שלום בבית, וצריכים לדעת, דחייה לא מוצדקת של התשמיש היא בעיה משותפת, קשה, פגיעה בזוגיות בשלום הבית, וצריכים לחשוב פעמיים לפני שדוחים את התשמיש אחרי הלידה מסיבות לא מוצדקות. עכשיו רק נקודה אחרונה שבאחרונות, שבתוך הנקודה הזאת, הסעיף האחרון כאן זה דיכאון כאן לאחר לידה. אז יש להעריך טובה בנושא הזה, ודיברו על זה גם בזמנות אחרות כאן בכנסים האלה. יש מצב שהוא לא מספיק מודעים לו, שהרבה אנשים יש להם דיכאון קל אחרי הלידה. דיכאון קל זה עצבות, זה חוסר מצב רוח, זה חוסר תאבון, חוסר שקט של שום דבר, שהוא משמעותי גם לנושא הזה של מניעת תשמיש, אבל הוא משמעותי גם לדברים אחרים. אז זה דיכאון קל של כמה שבועות, זה שזה עובר וזה, אז זה דרכו של עולם אין הרבה מה לעשות. אבל לפעמים דיכאון הזה מסתבך, ולא תמיד שמים לב לזה וחובה... סליחה? היום? בסדר, אז לא נעריך בנושא הזה, אבל דבר שמוכרחים לשים אל הלב כשהוא קיים. ושוב אני מודה לאשתי על עזרתה בכלל בנושא הזה, ובעזרת השם שיזכה רק לבשורות טובות, ישועות ונחמות.
יישר כוח. הזכרנו כבר את בודקות הטהרה, דיברנו על פצעים, דיברנו על טהרה, אבל נקודה שצריכה חידוד או צריכה חיזוק זה הנושא שבו בודקת הטהרה יכולה לעזור לאישה לא רק לזהות פצע או דבר אחר בתוך המקום, אלא לעשות בשבילה או איתה את בדיקת הפסק הטהרה או בדיקות שבעה נקיים. ועל כך נבקש מהרב יצחק ניסים לדבר תפילת ערבית אחרי דבריו של הרב מנחם בסוף הכנס.
ערב טוב. קודם כל יישר כוח גדול לכל מי ששרד ונשאר גם בשעה כזאת אחרי היום העמוס והמלא תוכן שזכינו לו. ישנו מצב בעייתי גם לאישה וגם לרב הנשאל, והוא כאשר יש לאישה פצע בנרתיק. בנרתיק או בצוואר הרחם, פצע שמוציא דם. יש לנו מצב של פצע, אבל אין לנו הוכחה שהדם בא רק ממנו, ואין גם דם שהוא ממקור רחמי. האישה מתקשה להיטהר, הרב קשה להתיר את העד הזה, עד כזה שבא לפניו. רציתי להמחיש את זה, היו השבוע ככה שלח לי מישהו שתי שאלות של עדים דרך האינטרנט. זה מעניין, אבל חסכתי מכם את זה. מראה של עד דרך האינטרנט, הוא חושב שאפשר לשלוח, לסרוק ולשלוח, והרב יכול לענות. בכל אופן, יכולים להיות מספר מצבים נפוצים בהם ניתקל בקושי הזה. אחרי לידה, כאשר האישה עברה מהלך של תפרים, כאשר ישנו פצע בצוואר הרחם, אקטרופיון, שזה נגע בצוואר, כמו שראינו בהרצאות הקודמות של הרופאים, חסר באסטרוגן, אחרי לידה בדרך כלל, שהמקור גורם לרקמה ולאור להיות עדין מאוד ורגיש למגע, לחיכוך, מצב שישנה פטריה או התקן תוך רחמי, ההתקן עצמו, החוט, לפעמים גורם לפציעה בתעלת הצוואר או בפתח הצוואר. חתן וקלה, כשישנו ספק בעניין בתולים, כשכן הצליחו או לא הצליחו והם נמצאים במצב של ספק. במצבים האלה, הרי שהפניית אישה לרופא היא לא תמיד כל כך מועילה. הקביעת התורים בדרך כלל לוקחים הרבה זמן. בדיקת הרופא צריכה להיות סמוכה כמה שיותר בעצם לזמן של הספק. גם לרופא אין כל כך זמן וסבלנות לחפש לפעמים גירוי קטן שלא נראה בקלות, באופן מובהק. כמו כן, המוטיבציה של הרופאים היא להתעסק יותר בבעיות קליניות ולא להתעסק בעניינים שיש להם רק השלכה הלכתית. לכן עלה הרעיון להכשיר אחיות רציניות בקורס משולב של מכון פועה ומשרד הבריאות, שהן יודעות ומוכשרות לבצע בדיקות שכאלו. הן יכולות לשמש כסיוע והסמכת לכך שיש דימום או מקור חיצוני לאותו דימום. נפשוט את הספק ולכך בעצם היכולת של הרב להתיר את אותה אישה. העזר בבודקות הטהרה הוא כבר נפוץ מאוד היום. ישנה רשימה ארצית של המכון, של הבודקות שהוכשרו, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה הלכתית, כדי שהיא תוכל לעבוד בשילוב ובתאום עם הרב הפוסק. השאלה מתחדדת במקרים בהם האישה לא מצליחה בכלל לבצע בדיקת הפסק טהרה אפילו. האם תוכל בודקת הטהרה לבצע את בדיקת ההפסק עבורה? אחרת, אישה כזאת לא תוכל להתאר במצבים האלה, או שלעיתים ייקח לה הרבה מאוד זמן. המקור הראשוני, אנחנו נתחיל באיזשהו רקע כללי בכלל לכל הנושא של תליה במכה, ומתוך כך אנחנו נפשוט את השאלה הזאת. המקור הראשוני הוא הגמרא בנידה. אומרת הגמרא, ואם יש לה מכה באותו מקום, תולה במכתה. ואם היה דם הקטה משונה מדם ראייתה, אינה תולה. ונאמנת אישה לומר, מכה יש לי באותו מקום שממנה יוצא דם. אז אנחנו רואים שהבסיס של הדברים הוא שאישה נאמנת לומר שיש לה מכה במקור, ומלא יכולה לתלות באותה מכה. אבל נחלקו בכך הראשונים, האם גם כיום דין התליה הוא קיים, או שכיום הדין הוא לא קיים. אומר הרמב"ן, כיום אין תולים במכה, כיוון שאין אנו בקיאים כיום בהבחנת דמים. הרי אנחנו ראינו בגמרא כתוב שאם דם הקטה משונה מדם ראייתה, אינה תולה. אז מלא נדרש מאיתנו להבחין בין הדמים. כיום אין אנו בקיאים ולכן לא יכולים לתלות. ההוכחה שהוא מביא לכך היא שלאחר דם תולין צריך לפרוש, והרי אין לך מכה גדולה מזאת. ולמה ישנה את אותה גזירת פרישה? כיוון, אומר הרמב"ן, שאנחנו לא בקיאים בהבחנת הדמים, ומאלה אנחנו מחמירים. ולכן כל דם, כל שהוא שאנחנו מוצאים, אומר הרמב"ן, צריך להחמיר. הרש בראש, ורוב הראשונים בעצם חלקו עליו, ופסקו שגם כיום תולים במכה, ועניין, כל העניין של הפרישה של כמו בתולים, היא בכלל גזירה אחרת שלא קשורה לעניין. האישה היא נמצאת בחזקת טהרה, מן הסתם הדמים הם שונים עד שיוכח אחרת, ולכן יכולה לתלות. כך גם פסק השולחן ארוך. אז אם ככה, ראינו שכיום תולים במכה, אך באיזה מכה מדובר? הרשב"א בא ואומר, אישה בחזקת טהרה עומדת, ותלינה להקל שאני אומר דם זה מן המכה בה, ומסתברא דאפילו אינה מרגשת ממש שאדם שוטט ויורד מן המכה, שאין אנו צריכים לדעת בבירור שיש לה מכה, אלא היא עצמה מרגשת במכה ונאמנת לומר מכה יש לי, יש לה שיש שם דם, והיא תולה שאני אומר מן האדם שוטט ויורד. כלומר הרשב"א בא ואומר שאנחנו בכלל לא צריכים לדעת, האישה לא צריכה לדעת בוודאות שיש לה מכה, וגם היא לא צריכה לדעת שהיא מוציאה דם, אלא מספיק שהיא מרגישה, היא יכולה להתלות בזה. וכך הבינו גם רוב הפוסקים בדעתו, ושאין לכך גם ללא תלות, אם בזה בזמן וסת או לא בזמן וסת. השח רצה לומר אחרת בדעתו, הוא טען שהרשב"א התכוון שמדובר כאן במצב שהיא לא חייבת להבחין שהדם הזה שיוצא ממנה הוא באמת דם שבא ממכתה, אבל חייב לומר שיש כאן מכה שמוציאה דם, אבל צריכה שתדע שמכתה מוציאה דם. וכך גם פסק החכם צבי, ישות החכם צבי, שרק באמת שיש לנו מכה שמוציאה דם היא יכולה לתלות, כי רק אז הספק הוא שקול ואפשר לתלות בדבר הזה. התוספות והתרומה והמורדכי אומרים, עושים חלוקה בין שעת ויסתה לבין מצב שלא בשעת ויסתה. מצב כשהיא לא בשעת ויסתה, הרי שהיא יכולה לתלות רק במכה שמוציאה דם. אבל אם היא בשעת ויסתה, לא יעזור גם אם מכתה תוציא דם, כי אחרת אותה אישה לא תאסר אף פעם, כי היא כל פעם יכולה לתלות במכתה. השח רצה לומר, לבוא ולטעון שאם בכל אופן היא מרגישה שהדם עוזב מאותה המכה, אז היא יכולה לתלות. הגרא לא הסכים לזה ולא קיבל, שוב מאותה טענה שבאמת אם ככה היא לא תאסר לעולם, ואין תליה במכה בשעת ויסתה. בכתמים הוא הקל. השולחן ערוך פסק בסתם, אם יש מכה באותו מקום הרי שתולים בדם הכתה, כלומר כמו דעת הרשב"א שראינו מקודם. דיברנו על הנושא של תליה במכה, אך האם יש משמעות לגבי המקום, המיקום של המכה? בגמרא בסמך ו עמוד א כתוב, אם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה, מדגישה הגמרא באותו מקום. לעומת זאת בתוספתא מובא הנוסח, אם יש לה מכה הרי זו תולה במכתה. האם יש נפקמינה בין שתיהן? הרשב"א כתב העתיק את דברי התוספתא, כלומר שהיא תולה בכל מכה, תולה בכל מכה ללא תלות בעצם במיקום של אותה מכה. השולחן ערוך סתם כדברי הגמרא, כלומר שאם יש לה מכה באותו מקום, נכאורה במקום, וכך באמת פסק השח לפיו, שאם אינה יודעת את מקור הדם, כלומר אם זה בא מהמקור או מהצדדים, ויש לה מכה, אז אם יש לה ספק, אז היא יכולה לתלות בדם הכתה. אבל אם מרגישה שהדם יוצא מן המקור, אז רק היא יכולה לתלות רק אם היא יודעת בוודאות שיש לה מכה במקום, ושהדימום כרגע הוא מאותה מכה. ישנם אם כן שתי דרכים להבחן כאשר יש לאישה פציעה, להבחן ולהוכיח שבאמת הדימום שכרגע הוא מגיע מדם המכה ולא מדם המקור. אפשרות אחת שמביא אותה תרומת הדשא, מביא אותו בית יוסף, שהוא כותב, אם כן בנדון דידן שבשום פעם אינה מוצאת רק במקום אחד מן הצד, כלומר כשהיא בודקת מוצאת רק בנקודה ספציפית, דיש הוכחה דלאו מן החדר הוא בא אלא מן המכה שבצדדים, וכל שכן היא מרגשת בשעת הבדיקה כשהיא נוגעת בצד המקום או שהוא כואב לה קצת. אז אם באמת יש לנו את העניין הזה, גם המיקום וגם הכאב, הרי שזה באמת הוכחה טובה לכך שהדמם הזה הוא דם שבא מפצע. אפשרות נוספת שהיא נאמרת ביחס לדין של רואה מחמת השמיש, אומרת לנו הגמרא, בכל אופן היא רוצה לבוא ולבדוק את העניין, לראות שאולי זה בא ממכה ולא מהמקור, אז כיצד היא בודקת? נוטלת שפופרת חלולה ובתוכה מכחול ובראשו מוח, ומכנסת אותו באותו מקום. אם נמצא דם על ראשו, בידוע שהוא מן המקור, ואם לאו, אז בידוע שהוא מן הצדדים. ולכאורה זה באמת בדיוק אותו סגנון של מה שאנחנו מבקשים מאותה בודקת טהרה או רופאה, שהיא תבדוק ותסתכל פנימה כדי לדגום את הריר שיוצא ישירות מצווה הרחם, ועקפנו בעצם את כל הצדדים. המורכבות והסיבוך נהיית יותר גבוהה כאשר אנחנו מדברים ביחס להפסק טהרה. מה קורה באמת במצבים שהיא לא מצליחה לעשות הפסק טהרה? אז ביחס להפסק טהרה, קודם כל, צריך לברר את גדר ההפסק טהרה, ונחלקו בכך האחרונים, ויש מי שטען שיש גם מחלוקת ראשונים בדבר הזה. החוות דעת מביא שזה דין הפסק טהרה הוא דין דאורייתא, וכן מביא גם החתם סופר. כך כותב גם הגידולי טהרה, הוא מביא את זה שזה נלמד מגזירת הכתוב וכי תרזב מזובו, הרי שיפסוק דבעינן שיהיה ברור לו שכבר פסק מלראות. כלומר, אנחנו לומדים את זה מזהב, יש לנו גזירת כתוב שהוא צריך להוכיח שבאמת הוא כבר פסק מלראות. לעומתם, האור זרוע הביא דעת הרשב"ם, שבדיקה זו אינה אלא כי אם חששה מדרבנן, ולכן, וכך גם כתבו, פסקו המהרש"א והסדרי טהרה. הבח עשה חלוקה בין נידה דאורייתא, בנידה גמורה, סליחה, לבין נשים שלנו שנחשבות כספק זבות. בנידה דאורייתא, גמורה זה נחשב כדאורייתא, אבל כיום נשים שלנו, שדידן, שנחשבות לספק זבות, הרי שכל הדין הזה הוא דין דרבנן. הנגזרת מהדיון הזה הוא האופי של הבדיקה. איזה סוג של בדיקה צריכה אותה אישה לבצע בכלל בזמן הפסק טהרה? נחלקו בכך הראשונים הרשב"א, הרייבד והרמב"ן. מביא הרשב"א והראש, כותב שהדעת נותנת שיהיו חורים מוסדקים צריכים בדיקה יותר מפני שאין המעמידים. כלומר, לא מספיק סתם בדיקה, אלא צריך בדיקת חורים מוסדקים לגמרי. ועוד, דכל בדיקת חורים מוסדקים היא שנקראת בדיקה, שלא מחורין אינה נקראת בדיקה אלא קינוח. כלומר, יש כאן הגדרה מאוד מאוד חדה של הרשב"א, שאם היא לא עשתה בדיקה ממש בחורים ובסדקים, לוודא שלא אין איזושהי טיפה דם שנחבט, הרי שזה נקרא קינוח, וזה לא מועיל בוודאי בהפסק טהרה. הרייבד עשה חלוקה ואומר, יש הבדל בין לבעלה לבין טהרות. לבעלה היא לא צריכה בדיקת חורים וסדקים, ומספיק בדיקה רגילה. בדיקה רגילה, מספיק בדיקה פנימית, אבל בדיקה רגילה בלי יותר מדי להתעסק בעניין. אבל לטהרות באמת כאן חייבת בדיקת חורים וסדקים. הרמב"ן מעניין מחדש לנו כאן גדר משמעותי מאוד, והוא כותב, ולפי הסברה יש להכריע שבדיקת ההפסקה שהיא מעלה אותה מטומאה לטהרה ומוציאה אותה מחזקה לחזקה צריכה להיות בדיקה מעולה שאין עליה אחריו ספק. כלומר, הבדיקת ההפסק, כיוון שהיא מוציאה מחזקת טומאה ומכניסה לחזקת טהרה, היא חייבת להיות בדיקה מוחלטת, בדיקה טובה, וזה ביחס להפסק טהרה. ביחס שבעה נקיים, הרי כיוון שכבר פסקה והיא כבר יצאה מחזקת טומאה, הרי שמספיק בדיקה כלשהו, בדיקה כלשהו סגי. השולחן ערוך פסק כמו הרשב"א והוסיף, כלומר שלכתחילה היא צריכה לעשות כל הבדיקות כחורים מוסדקים, סליחה, והוסיף שבכל אופן אם היא קשה בעיניה הבדיקה, אם היא מתקשה, כואב, היא לא מצליחה, הרי שעליה לנהוג כך לפחות בבדיקת ההפסק או בדיקת הראשון לנקיים, ואנחנו נזכור את זה גם לגבי המשך. אחרי שאנחנו ראינו את הגדר ואת החומרה של ההפסק טהרה, אז נדון בשאלה המורכבת, והיא במצב שהפצע הוא לא נמצא בצדדים, הוא לא נמצא במנרתיק, אלא הוא נמצא במקור, הוא נמצא בצוואר הרחם, ויש הרבה מאוד בעיות של פציעה בצוואר הרחם מכל מיני סיבות, ותכף אנחנו נראה חלקם לפחות. וכשיש מציאות כזאת, הרי שגם אם היא עושה את הבדיקה של המכחול, הרי שהיא לא מועילה בכך, כי גם המכחול ברגע שהיא נוגעת במקור הוא מדמם, ונדמה לה שזה בא מהמקור, אבל האמת שיש שם פצע. איפה זה בא לידי ביטוי? נראה את הציור, כמו שאנחנו רואים בצד השמאלי, את הרחם, כלומר את הכל בהיטל של הצד, בחתך צד, את הרחם המשולש, את צוואר הרחם כשהוא גולש לפתח לנרתיק, בתל פנים את צוואר הרחם. כך נראה צוואר הרחם כשהוא באמת נקי ויפה, ככה זה נראה בציור בדרך כלל. במצב רגיל הוא נמצא, כלומר, הרבה פעמים הוא מופיע עם קצת יותר מורכב. במצב כזה, אז איך אפשר לבוא ולבצע את הפסק טהרה אם ישנו פצע באזור הזה, באזור של פתח הצוואר, ואז ממילא האישה לא יכולה לדגום ולראות את בדיקת השפופרת. אפשרות שנייה שהיא בעתיד, במצב שיש לאישה היהודי, יש לה התקן תוך חכמי, החוט שיוצא מצוואר הרחם הוא גולש לנרתיק. הרופאים הרבה פעמים מבטקים, חותכים את החוט הזה כדי שיהיה קרוב ולא יפריע. דווקא החיתוך הזה הרבה פעמים גורם לבעיה שהוא הופך להיות כמו קוץ והוא פוצע את האזור של פי צוואר הרחם. המצבים כאלה, איך האישה יכולה לפסוק בטהרה? הנודע ביהודה חידש חידוש גדול מאוד, והוא כותב ככה: עיקר הבדיקה היא משום שבשעת הבדיקה נותנת דעתה להרגיש אם דם זה יוצא מן המקור, ואם כן מה שאינה מרגשת שדם יוצא מן המקור, אז מי קריא הפסק טהרה? כלומר, אומר לנו הנודע ביהודה, זה באמת חידוש עצום, שעיקר הבדיקה של ההפסק הוא שפשוט היא מתרכזת והיא לא תרגיש שישנה יציאה ממקורה. ככה גם הביא אבני, שוט אבני מילואים. רגע, מביא כמה אבני מילואים, והוא מביא, תראו בסוף, וכל שאינה מרגשת שדם זה בא מן המקור, מי קריא הפסק טהרה ובדיקה תוך שבעה נקיים, ומטעם הדקטיבנה, משום דעים לבחי אתה אוסרה לעולם שאין לדבר קצבה אם אתה תחיה מכה. כלומר, אם אתה לא נדרש לזה באמת לפסוק כך, הרי שאישה כזאת לא יכולה לעשות הפסק טהרה בשום אופן. לעומתם החוות דעת, הוא לא הסכים לדבר הזה, והוא כותב, לפי זה אישה שראתה דם ממש, ואחר כך נולד דם מכה, אפילו ידוע שמוציא דם, אין מה לעשות, אם היא לא יכולה לבדוק אפילו פעם אחת, היא טמאה. מכיוון שאנחנו חייבים ספורים ובדוקים. ברך לנו ה... בסדר, אנחנו נמשיך בעל פה. אנחנו, דאנה, אנחנו צריכים לבוא ולראות ספורים ובדוקים בעינן. והוא מסכם ואומר, ומניין לנו להתיר את זו, והבית יוסף כתב על בדיקה זו שהיא באיסור קרת. ולכן, אומר, אי אפשר לסמוך בדבר הזה, צריכה לפחות בדיקה אחת שהיא תהיה נקייה לחלוטין. החתם סופר חילק בין בדיקת ההפסק, שהיא חייבת בדיקה ממש נקייה ואי אפשר לסמוך על המחשבה, כיוון שמעיינה עדיין פתוח וכל עוד לא הוכח אחרת אז היא לא יכולה לסמוך על זה, לבין שבעה נקיים שהיא יכולה לסמוך על, על באמת הבדיקה הזאת במחשבה, על הריכוז. מרן הראשון לציון הרב עובדיה הוא פסק שבמצב שבאמת אין לה אפשרות להתאר בצורה אחרת על ידי עד, אז היא יכולה לסמוך על הנודע ביהודה ואבני מילואים. להלכה למעשה, דין תלייה בהפסק, אנחנו רואים שהוא מורכב מאוד, ונראה את היחס של קשת הפוסקים בני זמננו באמת ליחס לדבר הזה. הרב קרליץ כתב לגבי בדיקת הפסק טהרה, אין להתיר בשום אופן לתלות במכה. אף בידוע שמוציא אדם, כיוון שזוהי הבדיקה שמוציאתה מחזקת טהרה, מחזקת ראייתה, ומבררת שפסק מן אדם המקור, וחייבת להיות נקייה לגמרי, ואין לסמוך לתלות בכלום. מה הוא לא התיר, גם לא על ידי בודק את טהרה ורופא וכל הדברים האלה. זה לפחות כך כתוב בספר. עוד לא הספקתי והצלחתי לשאול אותו ישירות לגבי הדבר הזה. ובנקיים הוא הקל לסמוך על בדיקת אחות אם תאמר שיש לה מכה שמדממת חוץ מהראשון, והוא כתב גם בשביעי, כלומר שצריכה גם כן שיהיו שלוש בדיקות שהן נקיות. כך מביא הרב קרליץ, וכך גם פסק בשו"ת איגרות משה הרב משה פיינשטיין, שאם הייתה נדע לא יועיל מה שיש לה מכה, היא חייבת בדיקת הפסק טהרה ובדיקת יום א'. וכך גם מביא בעל שבט הלוי, שאין מקלים, ובהנה הפסק טהרה ובדיקה של יום א'. בטהרת הבית מביא הרב עובדיה את שו"ת הזיכרון יוסף, והוא נשאל על ידי רבי יצחק יוסף אף דבית דין של קריאת קודש ברסלה, והוא אומר, מביא שם שאלה, אולי מהתורה אין בכלל חיוב לבצע את בדיקת ההפסק טהרה, ולכאן מובא זכרון יוסף, כל שעברו עליה שישה ימים מתחילת ראייתה, אין ההפסק טהרה מעכב מן התורה, מאחר ורוב נשים אינם רואות יותר מ5-6 ימים. וממילא, ברוב כנגד חזקת הטומאה, אנחנו יודעים שרוב נגד חזקה, רוב עדיף. אז האם, כלומר, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, הוא שואל כזאת שאלה, שבכלל מהתורה, אחרי זמן שרוב נשים רגילות לראות את הווסת שלהם, מצד התורה, אין חיוב לבצע בדיקת הפסק טהרה. אפשר לסמוך על הדין של הרוב הזה. ומילא אפשר לסמוך שנסתה מעיינה אחרי הפרק זמן הזה, ונחשב כהפסק. והוא עונה לו שאכן באמת מדובר ברוב מעליה, ומן התורה אפשר לסמוך על כך, אך הגדרת הרוב קודם כל הוא משנה לו. אתה דיברת על רוב נשים, אני אומר שזה לא, אי אפשר לדבר על רוב נשים, אלא אנחנו מדברים על רוב הראיות של אותה אישה. כלומר, אם אותה אישה יודעת שבדרך כלל היא לא רואה יותר מ5-6 ימים, אז אם יום השביעי עבר, אפשר להחשיב את זה נכאורה כהפסק טהרה. הגאון רבי עקיבא איגר, לא הסכים לדבר הזה. הוא כותב שבוודאי ראתה, גלשתי, בוודאי כשהיא ראתה, אז הוא לא מסכים לזיכרון יוסף, היא צריכה בדיקה מעליה. כיוון שהיא נמצאת בחזקת אומה, אם היא כבר ראתה, אז היא צריכה בדיקה מעולה. לעומת זאת, אם היא בספק ראתה, במצב כזה הוא מסכים לכך, ובאמת ספירת הימים עולה להפסק. החזון איש קיבל את הזיכרון יוסף, והסכים לכך שזה באמת נחשב כרוב גמור, וגם בוודאי ראתה. אבל כיום מדין אחר, כיוון שכולם נחשבות כספק זוות, הרי שאי אפשר לסמוך על כך, כי זווה צריכה הפסק טהרה מהתורה, ולכן אי אפשר להסתייע בזה. בכל מקרה הוא מסיים את דברה ואומר, קשה להורות למעשה להקל בוודאי ראתה, היא חסר לה בדיקת הפסק טהרה, אחרי שהגאון רבי עקיבא איגר מחמיר בכך. החתם סופר כותב, אישה שיש לה מכה ולא יכולה לפסוק בטהרה, אם המתינה כל כך ימים שדרכה לפסוק בריאת דמים בעומד יפה ותפסוק בטהרה ותראה אחר כך העד נקי ממראה הבסטות, רק שהוא מלוכח ממראה דם, מקרי שפיר הפסק טהרה לעניין הזה. כלומר, החתם סופר על בסיס הזיכרון יוסף, הוא כותב שאישה שיש לה מכה, אם המתינה מספר ימים שבדרך כלל היא כבר נקייה בהם, והיא בודקת ורואה שההפרשה שיש לה על העד היא ודאי הפרשה דמית שנראית לה מהפציעה, אז אפילו שזה הפסק, יכולה להתיר ולסמוך על הדבר הזה. רוב האחרונים לא קיבלו את הדבר הזה ולא פסקו ככה, אבל כך פסק החתם סופר, ולהלכה, לא, עברנו אחורה. להלכה הרב, הרב עובדיה יוסף, כותב בטהרת הבית, ביחס לענייני טהרה, אנחנו נראה שיש הבדל, בעמוד ג' ומתת, ולעניין הלכה נראה בוודאי שאין לזוז מדברי רוב הפוסקים ומרן השולחן ערוך, שבדיקת הפסק ובדיקות הראשון והשביעי צריכות להיות בדיקות גמורות בחורים וסדקים, אולם כשאי אפשר כי גורמת לה לראיית דם, יש לסמוך על סדרי טהרה, שבמקום שאי אפשר יש לסמוך על דעת הרייבת שמספיק בבדיקה קלה, כלומר במצב שבאמת יש לה קושי, יכולה לסמוך על דעת הרייבת להתיר אותה בבדיקה קלה. אבל ביחס להלכות של מכה ודילי מכה, בעמוד ראשון ד', אז הוא כותב, אולם לפי עניות דעתי יש לקיים את דברי הזיכרון יוסף ומקבל אותו, ומעטה הוא כותב, נראה שאם אי אפשר להתאר על ידי הפסק טהרה בעד הבדוק מפני המכה שיש לה שם, יש לנהוג כדברי הנודע ביהודה ואבני מילואים שבדיקת הפסק בטהרה תהיה באופן שתשיח דעתה מכל מחשבה, ותיתן דעתה אם תרגיש שיוצא מן אדם מן המקור, וכל שלא הרגיש שכן שפיר נחשב בדיקת הפסק טהרה או בדיקת שבעה נקיים, כך הוא פוסק בסופו של דבר. כמובן שזה רק במקרים שאין ברירות אחרות, ואותה אישה תישאר עגונה אם לא נתיר אותה בצורה כזאת. כן. הפתחי תשובה בסעיף קטן כ"ד מביא שיש כמה גדרים, כמה דעות, ביחס למתי אישה יוצאת מחזקת טומאה. אחד מהם, הנודע ביהודה שבא ואומר, בימי ליבונה האישה עדיין בחזקת טומאה, היא לא יוצאת בחזקת טומאה על ידי ההפסק. דעה השנייה מביא חבודת שלאחר בדיקת ההפסק טהרה היא כבר יצאה מחזקת טומאה. דעה שלישית המורדכי שבא ואומר רק אחרי שלושה ימים ראשונים היא מתחזקת בטהרה, והדעה הרביעית שמביא החתם סופר בסדרי טהרה שאחרי שלוש בדיקות ערבית, שחרית וערבית רק אז היא יוצאת מחזקת טהרה. על בסיס החתם סופר הזה מביא מורנו ורבנו הרב מורדכי אליהו זצ"ל שאישה שיש לה פצע באותו מקום צריכה לבדוק עצמה שלוש פעמים כדי לעשות הפסק טהרה. בדיקה ראשונה תהיה בליל חמישי לראייתה, שנייה למחרת בבוקר ושלישית ביום החמישי לפני השקיעה. ובבדיקות אלו, אם תמצא רק דם פצע ולא דם לידה, תעשה בדיקת הפסק טהרה לפני השקיעה, ויכולה לסמוך על זה וזה יחשב לשלושת אלה שהתחזקה בטהרה ונחשב כהפסק. כמו כן יכולה לעשות, וזה החידוש הנוסף שאנחנו נדבר בו תכף, יכולה לעשות בדיקת הפסק על ידי אחות המתמחה בכך שתוודא שאדם יוצא מהפצע ולא מהרחם. שוט נפש חיה, רבי חיים אלעזר וקס, שזה שאלה לפני הספר לפני כ-130 שנה, כותב לנו משהו חדש ונפלא. הכלל היוצא לדינה באישה שאינה יכולה להתאר בעלה, וכעת על ידי כלי הבתה אפשר לראות בפנים שאדם ממש יוצא מהמכה, שתוכל לתלות אדם במכה. אפשרות אחת מצד מצב שאדם הוא שונה, אפשרות שנייה שהוא מביא איך שבודק את עצמה בכל המקומות ומוצאת רק במקום אחד, וזה נחשב לה כהפסק טהרה, הוא אומר, כשאין ברירה כמובן. באפשרות השלישית שהוא מביא, ואם שני אלה לא יהיו לה, כיוון שאי אפשר לה להתאר בשום אופן, אפשר להקל, כיוון שנראה על ידי כלי הבתה שאין אדם בא רק ממקום אחד. כלומר, זה חידוש עצום, כמו שאפשר גם לבוא ולסמוך, כלומר, על ידי ההסתכלות של הרופאה, של האחות, שהיא בעצם רואה שמהמקור הכל נקי, והדמם יוצא רק ממקור אחד בצדדים, הרי שאפשר לבוא ולסמוך על הדבר הזה. הוא מביא כמובן כשקלו כל הקיצים ואין אפשרות אחרת. פוסקים באמת איך אנחנו מתייחסים בפסיקה של היום אל הדבר הזה. מביא, שאלתי את הרב קליין מבני ברק, האם אפשר לסמוך שאישה בודקת תעשה הפסק ברגע שהיא תסתכל או תדגום? אומר לי, בוודאי שהיא יכולה, כי אחרת אותה אישה לא יכולה להתאר. אז גם בהפסק היא יכולה להסתכל פנימה, ועל ידי שהיא לוקחת במטוש, אם יש כאן בודקות, אז כך לעשות, לקחת במטוש, אחרי שהיא מנקה את כל צוואר הרחם, לדגום את ההפרשה החדשה שיוצאת מהצוואר, וברגע שהיא דוגמת והכל נקי, הרי שזה נחשב כבדיקת אוכרים מוסדקים, וכמעט כל מי ששאלתי כך אמר לי במפורש, שזה בדיקת חורים מוסדקים ויכולה לסמוך על זה. צריך לדגום חלק מהריר החדש כדי לראות אותו, ואז זה נחשב. שאלתי אותו מה קורה ביחס לבדיקה, לשאר הבדיקות, כרי ראינו שיש מי שסובר שבכל אופן בדיקות ראשון ושביעי הם מדינה וצריך גם אותם. אמר, אין מה לעשות, היא חייבת בדיקה נוספת אצל האחות, גם בראשון וגם בשביעי. כלומר, בסך הכל שלוש בדיקות שהיא תצטרך לבוא ולעשות אצל הבודקת. שאלנו את הרב אריאל ואת הרב יחיאל מיכל שטרן, וכאן החידוש הוא אפילו יותר, שהם באמת פסקו כמו הנפש חיה, שאומרים במצב כזה שאין, ברגע שהבודקת מסתכלת ורואה הריר חדש שמתחדש והוא נקי, הרי שמספיקה הראייה הזאת כדי להוציא אותנו מחזקת טומאה, וזה מספיק להיחשב כבדיקת הפסק טהרה. מי שקצת הסתייג מהדברים האלה, אמנם זה היה לפני כמה שנים, כששאלתי אותו, זה הרב בקשי, הרב הראשון לציון, הרב בקשי דורון, שהזכיר לרפואה שלמה בעזרת השם, והוא אמר לי, בדיעבד אפשר להסמוך על הדבר הזה, בתנאי שזה באמת לא עניין של יום, יומיים, שלושה. כמרים זה באמת, אין לנו ברירה, יש לנו פצע שהוא נמצא שם, אז אפשר לסמוך ולהתיר באמת גם בדבר הזה. לסיכום, ביחס לשאר הבדיקות, ראינו ש... שאלנו את הרב, את הראשון לציון, את הרב אמר, והוא הורה לנו בתשובה לשאלה שלנו, שבאמת במצבים שמפני דוחק הממון, דוחק והפסד הממון, כלומר אם קשה לה כל פעם לבוא ולהיבדק, וזה באמת לא אותה אישה, זה היסטרי, כי זה באמת קשה. והפסד הממון של לבוא עוד פעם לבדיקה, אפשר להקל. כלומר, לא נצריך אותה לעבור עוד פעם בדיקה אצל בודק טהרה, אלא מספיקה ההפסק, ואז אני חושב שלאור כל מה שאנחנו ראינו היום, הרי שאם היא עושה בדיקה והיא רואה שהדם הזה הוא נראה כדם הקטה, אז ודאי שיכולה לתלות, ואין צורך ביותר מזה. בודקת ראשון או שביעי, ויש כאלה פוסקים שאמרו אפילו מספיק את הראשון, אם אנחנו יודעים שיש לה דמם, שיש לה פצע, ובכך היא מסתפקת ויכולה ללכת לטבול. ככה גם הרב מזוז פסק לנו. יש אחרים שהחמירו ואמרו שאין דבר, כלומר אין אפשרות לעשות. אנחנו חשבנו על טכניקה נוספת, זה הנקודה. חשבנו על טכניקה שכשהיא נמצאת אצל הבודקת, תעשה סמוך, כלומר, לסמוך לשקיעה, היא תעשה את הבדיקה הזאת, תחכה איתה עד אחרי בין השמשות, היא כבר נמצאת שם, ותעשה לה עוד פעם את הבדיקה, ואז זה יעלה לה כבדיקת ראשון. אז הרב בא כשבאמת, הרב אמה התיר לנו להסתמך באמת על הדבר הזה. לעומת זאת, יש פוסקים, כמו אמרנו, פוסקי בני ברק, שלא סמכו להתיר, אמרו, אין בדיקה ביום, בלילה שתחשב ליום, לא עושים ככה, ולכן יש את הדעות לכאן ולכאן, אבל בוודאי אמרנו שאפשר לסמוך גם על הבדיקה, לפי כל הדעות שאנחנו ראינו, נתלות במכתה. תודה רבה, ערב טוב, ואני רוצה לסכם ולומר, מכון פועה, כמו שכתבנו כאן, מרבה אור, תקווה, אמונה, בזה אנחנו מתעסקים. אנחנו מהדירים נשים לחיוב, ברוך השם. אנחנו מתעסקים כל הזמן בענייני נשים, במסירות נפש, ואנחנו נמשיך להתעסק בעניינים האלה בקדושה ובטהרה, ונמשיך להביא נשמות טהורות לעולם, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה בעזרת השם. תודה לכולם.
תודה רבה לרב ניסים. אני גם מודה לו שהוא עזר לי להשתחרר, כי לקח לי הרבה זמן, אפילו שחשבנו על הרעיון של בודקת, וגם חשבנו על זה שהיא תגיע לבודקת, נעשה את הבדיקה לפני השקיעה, תגיד 20 דקות תהילים לעילוי נשמת הרב אליהו או מישהו אחר, ואחר כך תעשה עוד בדיקה שניים במחיר אחד. בכל אופן, הרב פרקש גם מחבד אמר לי שלא לפסוק כך לכתחילה, אבל יש מספיק פוסקים שאומרים שזה אפשרי. לקח לי הרבה זמן להשתחרר שאפשר לעשות הפסק טהרה בלי עד. הוא עזר לי קצת להשתחרר מזה, והיום אני גם חושב שצריך, שזה דרך מאוד טובה וחשובה. כמה דברים לסיכום. קודם כל, 40 אלף דולר הלכו לאיבוד בגמטריה חבל. הקרן החדשה לישראל השקיע 40 אלף דולר כדי להרוס את הכנס הזה, וזה לא קרה. אז חבל. הנושא שלי היה, אנחנו צפינו מה שיקרה, לכן זה הנושא שכתוב בתוכניה. את המקורות ההלכתיים אני אשלח למי שרוצה. רציתי ככה להודות לעוד כמה אנשים, קודם כל ראש הישיבה שלנו, הרב יעקב שפירא, שהיה פה, וזה היה באמצע ולא יכל להמתין, רציתי שהוא יצטרף, הוא רצה לבוא לחזק אותנו ולעודד. אני רוצה מאוד להודות לרב יצחק זילברשטיין, שדאג בכל השיטות לשלוח עידוד, והתקשר אליי להודות לי שהתקנתי אותו בחוקים החדשים, איך זה צריך להיות עם נשים וכדומה, והוא אמר לי שהוא מאוד מודה שזה, אני מתקן אותו מוקדם, והוא מקווה שהוא יספיק עד שבת הגדול למצוא לו מחליפה. זה ייקח לו זמן, אז לפחות שהכנתי אותו בזמן, אז הוא מקווה שהוא יספיק להכין מחליפה לדרשת שבת הגדול. הרב גרוס התקשר כמה וכמה פעמים, הרב מרדכי גרוס, שלח כאן שליח מיוחד, שוב זה היה באמצע, אז לא יכלנו לבקש, הוא רצה להגיד בשמו. עודד אותנו מאוד, אנחנו היינו חזקים, אבל העידוד מרבנים כאלו מאוד עוזר. ישר כוח גדול לכל התורחים ומארגנים, לרב ביטון ולכל הצוות שלו, אי אפשר כאן לפרט, למתנדבות בראשות מרים בן דוד, לשירות האזרחי במכון, והזכרנו בבוקר שיש שירות אזרחי, ואנחנו מחפשים אנשים לשירות האזרחי. הרב בנימין דוד והרב דובי פויפר, שארגנו במרץ רב את הכנס, העוזרים שלי פנחס עזריאל הרשקו, כמובן לסרי בן לולו, שבגבורה נטבע פה את כל אנשי התקשורת שהציפו אותנו, לרב יואל ודוקטור חנה קטן, שיצאו מגדרם לעזור לנו, לצוות הצלמים, לצוות המקליטים, שמוכרים גם קסטות של היום. ישר כוח גם לכל הציבור שהגיע, למרצים שתרחו ובאו. דיברתי משפחת הרב בקשי דורון, ברוך השם הוא מרגיש מצוין, הוא רק נשאר לביקורת בבית החולים, וכדאי תמיד להתפלל, אליהו בן טובה. הכנס מוקדש לעילוי נשמת ידידנו רם בן דוד, ששמעתם עליו ותקראו גם בחוברת. אני חושב, כתבתי לאשתו, שבזכותו, בזכות המיוחדות שלו והאהבה שלו הגדולה אל המכון, הוא היה מליץ יושר בשמיים ועוד מליצת צניעות מאוד מאוד גדולה, זה רחל חיה זוהר, ביתו של מלעלינו המסור הרב ביטון, שכנראה עשתה שעות נוספות בשמיים והמליץ הטוב בעדינו, ולכן זכינו לכנס כל כך יפה. אני מבקש הלאה בודקות טהרה לפי הרשימה בספר של הכנס לעשות השלמה במקומות שחסר לנו. זה צריך להיות אחות מוסמכת שהיא גם דתייה, מקפידה קלה כחמורה, ושהאמת גם נראית. חציצה וטבילה, החוברת, מי שלא קיבל אותה, יש את זה באתר, אפשר להוריד. אנחנו מאוד נרצה לקבל את ההערות המתאימות. קיבלתם דף בתוך החוברת למשובים, זה מאוד מאוד עוזר לנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח. אני חוזר ואומר מה שאמר לי המקובל, חשבו עלינו רעה ואלוקים חשבה לטובה, וברוך השם. אני גם פונה לציבור הרופאים שאנחנו נמשיך את הקשר הטוב היפה ולא ננהג את המנהג שחלק נהגו, אלא נלך באהבה רבה לטפל בכולם. אני חוזר ומודה לקדוש ברוך הוא מהגודל האהבה הגדולה שהרגשתי בימים האלו והחיזוקים שקיבלנו. לא ידעתי שכל כך אוהבים אותנו, אבל זה מאוד מאוד נחמד וטוב לראות. ולסיום, אני אגיד לכם מה שאמרתי בבוקר, איך שהרב אליה היה עושה ככה, אז תחזקו ותאמצו, ושיהיה לכם כוח להמשיך הלאה ולהתראות אם ירצה השם בכנס ה-13 ביום רביעי פרשת שמות תשע"ג. תודה רבה. זה יוצא חף טבת, שני לינואר למניינם.